כן, מאמץ קטן בריאות גדול החל מתחיל במפעל שייצר אותנו במקומות שאין מחקרים חד משמעיים, בדרך כלל אין, לדעתי צריך להפעיל היגיון ולשקלל הכל לכדי, הימור, חכם במחשבה חופשית כאן יש את מה שאני השקתי עד היום כן, יש מפעל כזה, וקוראים לו מר אבולוציה או אם תרצו, ברירה טבעית. ככה נוצרנו וכל ייצור חי על כדור הארץ. הרווח הגדול הוא להבין מה היה בעבר מרמזים וממצאים שונים ולהסיק איך הכי נכון להתנהל היום מהחיים על פני כדור הארץ החלו לפני כ-4 מיליארד שנים כאורגניזמים פשוטים וחד-תאיים בסביבה שונה בתכלית מזו של היום. האורגניזמים החד-תאיים הללו התפתחו אט-אט לאורגניזמים רב-תאיים במשך מאות מיליוני שנים. החיים הופיעו לראשונה בים, ורק לפני כ-500 מיליון שנה החלו האורגניזמים הראשונים להתיישב בבשה לפני כ-400 מיליון שנה, החוליתנים דמויי הדגים הראשונים התפתחו באוקיינוסים, ואז הגיע עידן הדינוזאורים, שנמשך לפני כ-230 עד 65 מיליון שנה. הדינוזאורים היו החוליתנים היבשתיים הדומיננטיים במשך למעלה מ-160 מיליון שנים עד שפגיעת אסטרואיד וגורמים אחרים הובילו להיחדתם. האירוע האחדה הזה פינה את הדרך ליונקים להפוך למין הדומיננטי. היונקים המוקדמים היו קטנים, ליליים וחיו בצל הדינוזאורים, אך הם התגוונו במהירות לאחר שהדינוזאורים נעלמו לפני כ-7 מיליון שנים התפצלו השושלות של בני האדם והשימפנזים, וההומינידים הופיעו. המין הראשון בסוג הומו, הומו הביליס, הופיע לפני כ-2 מיליון שנים, ואחריו הומו ארקטוס. הומו ספיינס, בני אדם מודרניים, התפתח באפריקה לפני כ-300 אלף שנה. הומו ספיינס הקדום החל ליצור כלים מורכבים, לפתח שפה וליצור מבנים חברתיים, מה שמציב את הבמה לצמיחת הציביליזציה האנושית. מאז, הומו ספיינס המשיך להתפתח, והסתגל למגוון רחב של סביבות ברחבי העולמיות הגדולה מובילה לרווח הגדול. הטעות הגדולה של האנושות היא בגלל חוסר ההתאמה מיסמץ' לאיך שבני האדם התעצבו במיליוני שנות האבולוציה לאיך צורת החיים המודרנית בנויה, שדוחפת לתגמול לטווח קצר. הקסם הגדול הוא בשילוב הדברים הטובים מהמודרניזציה לחיים הקדמונים. וכן הדבר הכי חשוב, כמו פעם, זה השבט שלכם, מי שאתם יוצאים, לצייד, איתמם, אתם חושבים כמו שאני חשבתי שריצה יומית ואוכל שנחשב, בריא, יעשה אתכם בריאים, אתם טועים כמו שאני טעיתי בענק, ואנסה פה למנוע מכם את הטעות שלי. רוב המחלות נגרמות מהרעלה, שאנחנו גורמים לעצמנו מאוכל שאינו מתאים לנו. יש רווח עצום בי להבין מה לא מתאים לנו. ההומו ספיאנס, הרווח הגדול במאמץ קטן מהאוכל שאנחנו אוכלים. הדבר שהכי משפיע על הבריאות הוא האוכל שאנחנו אוכלים, כאן תקראו על תזונה חופשית. האמת שזה לא מדויק, כי מערכות יחסים יותר חשובות לבריאות שלנו, אבל נתעלם מזה כרגע. שלא כמו דברים אחרים, אוכל נכנס לתוכנו בכמויות גדולות ולכן הוא הגורם הכי חשוב לבריאות, יותר מספורט, יותר מהגנים שלנו, יותר ממזל. כאן ריכזתי מה לאכול ומה לא. אם אתם לא אוכלים נכון, כל שאר בעיות הבריאות הן סימפטום ולא הבעיה. זה ישנה לכם את החיים. אם הייתי צריך לומר מה יעשה לכם אפקט מיידי ובלתי צפוי, זה להימנע לגמרי ממוצרי חיטה. יש בחיטה חומר שמשבש את חילוף החומרים. השורה התחתונה, האוכל שלא מתאים לבני אדם גורם לרוב בעיות הבריאות בעולם, ובאותה צורה בדיוק תנועה לא מתאימה, הליכה וריצה, ויציבה לא מתאימה, עמידה, ישיבה ושכיבה, גורמים לרוב הבעיות האחרות. הגוף שלנו נבנה לתנועה ולאוכל ספציפי במיליוני שנות האבולוציה שלנו, והמודרניזציה התעלמה מזה. איך אתם מגיבים לאירוע ולא האירוע מייצר רווח אינסוף? אחד הדברים שנעלמים מעינינו היא התגובה שלנו לאירועים טובים ורעים. הזה לא האירוע משפיע עלינו כמו התגובה שלנו אל האירוע. לא משנה מה זה, מוות, חיים, התפוצצות או כוכב לכת חדש, תעצרו ותאיתו קצב, תשקלו מה הדרך הנכונה להגיב אם בכלל, ורק כשאתם רגועים לגמרי תגיבו. כך תמיד פעלתי, גם כשהודיעו לי סוגרים לנו את חשבון הבנק לעסק. תמיד ניסיתי ללמוד ולהרוויח גם מהחדשות הרעות. היום אני מבין שהאירועים לא כאלה חשובים כמו ההחלטה שלנו, עם עצמנו להגיב להם איך שאנחנו רוצים, ולא לתת לרגשות שלנו לשלוט עלינו או על התגובות שלנו. אני יודע שזה קשה, אבל אם מתאמנים בזה, זה יחסית כלי התגובה המיידית ללא חשיבה יותר טובה על הסוואנה כשאריה או השבט ליד יתנפל עלינו. אז פעם הבאה שאתם רוצים להתפוצץ על מישהו כי אמר לכם שאתם עשיתם משהו, תעצרו, תעטו, תחשבו על זה, וכשאתם רגועים תענו לו, תזכיר לי מה רצית מחיי. במערכות יחסים יש את הרווח הגדול ביותר. מחקר אחד שמסביר הקליש דברים שנראים ברורים, אבל רק כשמישהו אומר לכם אותם, לבד קשה להגיע אליהם לבד. בדיוק זה קרה לי, וזה די הפתיע אותי כשנתקלתי במחקר הזה של הרווארד, עקבו אחרי אנשים עשרות שנים והגיעו למסקנה שהדבר שהכי משפיע על הבריאות שלנו וגם על האושר הוא מערכות היחסים שלנו. הגדולה במחקר ששאלו את האנשים עליהם בהווה שלהם ולא בעבר, זה המחקר הכי מקיף וארוך שנעשה על אנשים בכדור הארצלה. תמיד צריך להקשיב למחקרים, אבל המחקר הזה כדאי מאוד להקשיב כי הוא ממקום מאוד יוקרתי ואמין, וכן כי זה מתיישב מעולה עם מה שראיתי אצל אחרים וכן עם המון היגיון אבולוציוני. האבולוציה בררה את האנשים שיודעים לשמור על קשרים אישיים ומתגמלת אותם בבריאות טובה יותר ואושר. בסרט טבע על שימפנזים, רואים אחד מהם יוצא מהסיור וחוזר לבד. להקת שימפנזים יריבה הרגה אותו. זה מראה יפה איך הטבע ברר טבעית את תכונת החברותיות של האדם. חלק גדול מהלא חברותיים פשוט לא העבירו את הגנים הלאהלה, נולדים עם השווי של מערכות יחסים. רווח כספי הוא אינסטינקט בסיס, לא צריך ללמוד את זה, צריכים כן ללמוד לחשוב על הרווח שלי בכל החלטה, אך לא רק על הרווח הכספימה שנסתר מעיני כל השנים, כשחשבתי שרווח כספי זו המטרה הנעלה ביותר, אך אלה מערכות יחסים. הייתי לוקח כמה החלטות שונות אם הייתי מבין את הנקודה הזו מוקדם יותר. זה כל סוגי מערכות היחסים, משפחתיות, רומנטיות, חבריות ועסקיות. ברגע שמבינים שיש פה רווח נסתר, אפשר בקלות להשקיע במערכות יחסים לטווח ארוך. זה צריך להיות שיקול בכל החלטה או פעילותיחות, הקשר ולא הכמותוותך. גם לכם היה את החבר או החברה הכי קרובים בילדות, אולי שלושה כאלה, וכנראה גם בהמשך החיים. זה לא סתם רק אותם זוכרים, מסתבר שהרבה יותר משמעותי להיות בקשרים איכותיים כדי להגיע לרווח אישי ולרווחה באיכות חיים שלנו מאשר הרבה קשרים. זה גם קצת חוק אוניברסלי, איך הוא עולה, כמות. וכמובן קפצה לי המסגרת, של כסף זה לא נכון, זה רק הכמות. המחקר של הרווארד מאשש את הטענה הזו. אז לא משנה מה אתם עושים היום עם חברים, תמשיכו לעשות זה. פעם זה היה, צייד, אבל היום זה יכול להיות כל דבר. אחד שאוהבני גדלתי עם שני הורים אוהבים, אבל לא כולם גדלים או גדלו, כי כההגיון והאבולוציה מראים שמספיק מטפל אחד שדואג לילד כדי שהילד ידע להתגבר על רוב מה שעובר עליו ויפתח ביטחון עצמי וחיים טובים, אבל כן הילד צריך לפחות אחד כזה, באנגלית קוראים לזה caregiver. במשך מאות אלפי שנות התפתחות ההומו סאפיינס, לא תמיד היו זמינים שני הורים ולפעמים ללא הורים כלל, והשבט גידל את הילדים, אבל כן היה מישהו לטפל בילד ולהיות בשבילו. המחקר של הרווארד אכן אישש שמערכת יחסים אחת כזו מספיקה לחסות על משברים, מחסור במערכת יחסים אחת כזו גורמת בעיות רבות בהתפתחות הילדים. תחשבו על זה ככה, הילד מתאמן בלסמוך על מישהו, ולומד מה זו מערכת יחסים. אז אם אתם חד הורית, או אבא חד הורי, או רק מטפל הכי קרוב לילד, הכל בסדר, פשוט תהיו בשבילו או בשבילם והכל יסתדר. מיליוני הומומספיאנס גדלו כך וגדלו להיות אחלה ציידים עליות במשקל מתאים. זו לא כמות האוכל, לא ימין איך הגוף מאזן אך להאיזון, או כמו שהחכמים אומרים, הומאוסטזיס, בגוף האדם חיוני לשמירה על סביבה פנימית יציבה, המאפשרת לתאים ולאיברים לתפקד בצורה מיטבית. אל תשברו פה, תמשיכו לקרוא עד סוף הסעיף כי יש פאנץ'. היבטים מרכזיים של הומאוסטזיס כוללים בין היתר סוכר בדם, מאזן מים, רמות חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני ולחץ דם ועוד הרבה דברים שאם אינם באיזון הגוף ידרדר וימות. לפעמים זה ייקח שנים במקרה של סוכר ולפעמים דקות במקרה של מלחים. הסוחר בדם, או גלוקוז, הוא מקור האנרגיה העיקרי לתאים. הגוף מבסט את רמות הגלוקוז באמצעות ההורמונים אינסולין וגלוקגון. אינסולין, המיוצר על ידי הלבלב, מסייע לתאים לקלוט גלוקוז מזרם הדם, להורדת רמות הסוכר בדם. גלוקגון, המיוצר גם על ידי הלבלב, ממריץ את הכבד לשחרר גלוקוז מאוחסן, ומעלה את רמות הסוכר בדם. איזון עדין זה מבטיח שהתאים יקבלו את האנרגיה הדרושה להם תוך מניעת רמות סוכר גבוהות או נמוכות בדם. איזון המים, מאזן המים חיוני לשמירה על הידרציה וריכוזי אלקטרוליטים נאותים. לכליות תפקיד מרכזי בביסות מאזן המים על ידי סינון הדם והתאמת כמות המים שנספגים מחדש או מופרשים כשתן. הורמונים כמו הורמון אנטי-דיורטי, ADH, ואלדוסטרון גם עוזרים לבסט את מאזן המים על ידי השפעה על תפקוד הכליות. בנוסף, תחושת הצמא מעוררת אנשים לצרוך נוזלים, ומסייעת עוד יותר בשמירה על הידרציה. תקין הרמות החנקן בגוף קשורות למאזן החנקן, המתייחס לשיווי המשקל בין צריכת חנקן והפרשה. החנקן נצרך בעיקר בצורה של חלבון תזונתי ומופרש כאורי הדרך הכליות. איזון חנקן תקין חיוני לשמירה על מסת שריר בריאה, תיקון רקמות ותפקוד חיסוני, האיזון האווירומאוסטזיס של חמצן ופחמן דו-חמצני מערב את מערכת הנשימה ומערכת הדם. חמצן נדרש לנשימה תאית, תהליך שיוצר אנרגיה על ידי פירוק גלוקוז. פחמן דו-חמצני הוא תוצר פסולת של תהליך זה. החמצן מועבר דרך מחזור הדם על ידי המוגלובין, חלבון בתאי דם אדומים. מערכת הנשימה שומרת על רמות החמצן על ידי התאמת קצב ועומק הנשימה בהתאם לצורכי הגוף. פחמן דו-חמצני מוסר מהגוף בתהליך הנשיפה. איזון לחץ הדם. לחץ הדם מבסט כדי להבטיח שהדם מועבר לרקמות ולאיברים בצורה יעילה. הגוף מתאים את לחץ הדם באמצעות שילוב של גורמים, כולל התכווצות והרפיה של כלי הדם, קצב הלב ונפח הדם, להורמונים כגון אנגיוטנסין 2, פפטידים ניטריאורטיים, ווזופרסין, כמו גם מערכת העצבים, תפקיד מכריע בביסות לחץ הדם. הגורמים נוספים התורמים להומאוסטזיס בגוף האדם כוללים טמפרטורת גוף, איזון pH וייצור הורמונים. איזון או הומאוסטזיס הוא משחק גומלין מורכב של מערכות ותהליכים שונים הפועלים יחד לשמירה על סביבה פנימית יציבה, המאפשרת לגוף לפעול בצורה מתבית. שיווי משקל מאמץ מחשבתי קטן לרווח לא נתפסוכן. כולם יכולים להרוויח פה באיזו דרך שישתמשו בזה, בין אם תפתחו חברה או שתיישמו על עצמכם. כי יש מנגנון נוסף שהמדע והאנושות שכחה ממנו, והוא מנגנון איזון המשקל שלנו, שקיים אצל כל אחד מאיתנו. וזה מה שמונע מאנשים להשמין ולהרזות בלי בקרה כשאנחנו ילדים, ואז עם אכילה מזונות שלא מתאימים לבני האדם, אנחנו בעצם פוגעים במנגנון שיווי המשקל של המשקל בדיוק כמו שאנחנו פוגעים במנגנון ויסות הסוכר. לא מדובר בכמות האוכל אלא רק בסוג האוכל. אם פספסתם אני אומר שוב, זו לא כמות האוכל או מספר הקלוריות אלא סוג האוכל שפוגע ביכולת האיזון הטבעית שלנו. ראיתם סנאים קרס? רואים את המנגנון הזה פועל בצורה מושלמת אצל חיות בטבע שאינן משמינות למרות שלעיתים יש להן מקורות מזון בלתי נדלים. הברירה הטבעית יצרה את מנגנון ויסות המשקל כדי שחשיפה למזון מסוים לא תגרום לחיה להשמין ולהתערף. וזו אולי הנקודה הכי חשובה שתיקחו איתכם. אנשים חושבים שמה שחשוב זה כושר או דיאטה, אבל מה שחשוב זה לא לפגוע באיזון המשקל הטבעי של הגוף, ואנחנו יכולים לעזור בכך על ידי מעבר לתזונה שמתאימה לבני אדם. מנגנון זה קיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו. עם אכילת מזונות שלא מתאימים לבני האדם, כגון ממתקים ומוצרי חיטה שאינם מוחמצים, אנחנו בעצם פוגעים במנגנון שיווי המשקל של המשקל בדיוק כמו שאנחנו פוגעים במנגנון ויסות הסוכר על ידי אכילה של מוצרי חיטה ומוצרי סוכר שונים. לא מדובר בכמות האוכל אלא רק בסוג האוכל. הכי חשוב זה להיות במשקל תקין, שהוא שונה אצל כל אחד, ולכן, חשוב מה אוכלים ולא כמה אוכלים או איזו פעילות גופנית אנחנו עושים. בחיטה בעיקר יש חומרים שפוגעים במנגנון ויסות המשקל של הגוף, אבל הבשורה הטובה היא שתזונה חופשית תבריא את מנגנון ויסות המשקל, בדיוק כמו שרוב סוגי הסוכרת ייעלמו עם אכילה מותאמת לבני אדם של כמה חודשים. מהכי נפוץ והכי פוגע במנגנון איזון המשקל האוכל שהעולם מייצר הכי הרבה משום מה יוצא שהוא הכי לא מתאים לנו. מוצרי חיטה, לחם, פסטה וכדומה, ביצים תעשייתיות, חלב פרה, סויה, תירס, אורז, שמן, מלח וסוכר הם גם הכי לא מתאימים לבני אדם. כל אחד מהם והסיבה שלו, אך לרוב זה קשור בהוזלת הייצור מצד אחד וחוסר ההתאמה של המוצר התעשייתי לבני האדם מצד שני. מה שטוב לתעשייה לרוב לא טוב לבריאות שלנו. המדע תומך בזה וגם ההיגיון. וכן, כולם טועים, הם לא מטפלים בבעיה אלא בסימפטום. חשוב להפעיל על טכנולוגיה מחשבה חופשית. מי יצר אותנו? המהות שלנו היא טבעית, הטבע יצר אותנו, המודרניזציה רק מנסה לגעת במה שמניע אותנו, אבל זה זיוף של הדברים האמיתיים שמניעים אותנו, שנוצרו ממיליוני שנות אבולוציה בטבע. מלחמות, חברים, צייד, צחוק, אהבה, שרידות, קור, חום, שירה, ריקוד, מוות וחיים במרחבי הטבעמה נתנה לנו טכנולוגיה. הצקנולוגיה לחיים טובים כבר הייתה קיימת כמה אלפי שנים. בחיים טובים אני מתכוון בסגסוג האזרחים שזה האושר שלהם ודרגת הסיפוק שלהם מהחיים. בני האדם הגיעו לטכנולוגיה המספקת חיים טובים כמו להשקות את השדות, להדליק אש, לגדל עיזים, ללבוש בגדים חמים, לבנות בתים, לדוג, לרקוד ולצוד כמה אלפי שנים טובות. טכנולוגיה נתנה לבני האדם את האפשרות להתרבות על כדור הארץ לכמה מיליארדי בני אדם, אך האם זה באמת תרם לנו לסגסוג, עוזר או מפריע? תיקחו למשל את הטלפון הנייד, הוא לא שיפר את החיים של אנשים, הוא רק גרם להם להיות צמודים אליו ופחות לאנשים אחרים. מחקרים מראים שמערכות יחסים הם הכי משפיעות על איכות חיינו, אז אם כך הנייד פוגע בדבר הכי חשוב לבני אדם כי מרחיק אותנו מאנשים אחרים פיזיתני יודע מה אתם חושבים. המכונית, זאת המצאה שממש שיפרה את חיינו. לדעתי המכונית הרסה הרבה יותר מששיפרה, לפני המכוניות והרכבות החיים היו צריכים להיות בסביבות הכפר. אלה לא היו חיים רעים, התפיסה שכל הזמן צריכים לטייל ולהיות בכל העולם לדעתי היא מוטעת ובכלל לא עוזרת לאושר שלנו. פעם ללא מכוניות הכל היה צריך להיות קרוב, ואנשים לא היו שעתיים ביום בדרכים. המכונית פשוט אפשרה להרבה אנשים להיות בהרבה מקומות במשך היממה. וכן יש לי מכונית, אין ברירהני חושב שמה שבאמת קידם את האנושות היא טכנולוגיה תרבותית של בתי משפט, חופש הפרט, הגנה על הרכוש, הגנה על הגוף, משטר דמוקרטי, הגנה סוציאלית ועוד כאלה דברים. לדוגמה בגינאה המשוונית ראו חוקרים שרצח הרבה פעמים המשיך לעוד רציחות כנקמת דם והרבה פעמים היה מייצר שרשרת לא נגמרת של מלחמות, כמו נקמת דם בחברה הערבית. היום יש לנו טכנולוגיה תרבותית של משטרה ובתי משפט שמטפלות במקרים כאלהת בעיות ואנטי-טכנולוגיה. אנטי-טכנולוגיה נמצאת כאן בסעיף בריאות כי באותו האופן שטכנולוגיה לא באמת תורמת לאנושות, אלא רק טכנולוגיה תרבותית, כך גם לבריאות שלנו עדיף להסתמך על הטבע וטכנולוגיה תרבותית כדי להרגיש טוב היום ולהיות בריאים. כל מה שכתוב בבריאות כאן, אין בכלל טכנולוגיה, יש רק דרכים שמנסות לחכות את החיים בטבע האוכל, לדוגמה שהכי טוב לנו הוא אוכל שלא נגעה בו, טכנולוגיה והוא כמה שיותר טבעי אי אפשר לצאת בלי הנייד. היום הגענו למצב שקשה לצאת מהבית בלי הנייד, כי צריך לפתוח את האוטו, לשלם בסופר או לקבל וואטסאפ חשוב מהשד יודע מלחן במחשבה חופשית. אני אישית משתמש בטכנולוגיה להרוויח כסף, לדלות מידע ולתקשר כי אין ברירה אחרת. אבל מנסה להתרחק מטכנולוגיה עד כמה שניתן, זה לא פשוט. אני גם אוהב נטפליקס, וואטסאפ וספוטיפיי. כל החברה המערבית מניעה לטכנולוגיה ותולה בה את תקוות האנושות, כמו אילון מאסק שרואה בטכנולוגיית החלל כאופציה להצלת האנושות. אני חושב במחשבה חופשית כמובן שזה בדיוק הפוך, התקוות צריכות להיות בטבע. בסביבה חופשית אני כותב בדיוק הפוך מאילון מאסק, שלהצלת כדור הארץ מלהפוך למרק חם, צריך להשתמש בטכנולוגיה תרבותית ולשנות את הרגלי הצריכה שלנו ולא לברוח מכדור הארץ על הטיל הראשון שיוצא למאדים. יש לי הרגשה שנועדנו לחיות על כדור הארץ ולא בכוכב אחר, ילד עם משמעות להרוויח את הילד שבכלל הסתם כל כך הרבה עוסקים בילדות שלנו, יש שם משהו. הוא נשאר איתך כל השנים ולכן המשוררים והזמרים מסתובבים סביב זה אבל במחשבה חופשית, אני, ומקווה שגם אתם, מחפשים את המאמץ הכי קטן לרווח הכי גדול, ויש פה משהו מעניין לרווח, הפעם זה רווח לא כספי. הרווח שלנו יהיה אם תצליחו להישאר ילדים בחלק גדול מהזמן. תהיו ילדים להסתכל פנימה ולא רק החוצה שלנו נטייה להתרכז רק בסביבה החיצונית שלנו להשיג חיים טובים זו טעות קלאסית. כשתשאלו אנשים מה היו רוצים רובם היו אומרים, כסף, כסף מסדר יפה את הסביבה החיצונית שלנו, גם עד גבול מסוים. אבל הוא לא עוזר לנו להבין שצריך וחשוב לא פחות להסתכל פנימה. איכות החיים שלנו, או במילים אחרות להשיג חיים טובים צריכים להסתכל גם פנימה. אולי זה נשמע ברור, אבל לי זה לא היה כל כך ברור. ההסתכלות פנימה היא שונה אצל כל אחד אז לא אכפור יחילדים ושבטים האנתרופולוגים חוקרים שבטים כי זה המקצוע שלהם, אני חוקר אנתרופולוגים ושבטים כדי להבין אילו פעולות ותכונות נבננו עליהם באבולוציה ונעלמו בגלל המודרניזציה. לדוגמה החמצה של לחמים זה חלק מהפעולות הללו שדי נעלמו היום. גידול משותף של כל ילדי השבט זו עוד דוגמה מעניינת שיחסית נעלה, וקיימת יותר במושבים וקיבוצים. חלק גדול מהבנה של איך ללכת נכון, איך לעמוד זקוף, מה לשתות וכל מה שתקראו פה נובע מהמחשבה החופשית הזו שיש רווח בשבטים הקדמונים ואיך חיו, במה חלו, מילה מחייכו וכל מה שמשתמע מכך. להסתכל על הילדים שלי זה הרבה פעמים לראות כמו שבט קדום, כי הרבה תכונות הן בסיסיות וטבעיות והמודרניזציה לא פגעה בהן. כמו לדוגמה לחשוב מה קנית לילד רק חשוב שכולם יקבלו אותו הדבר. כלומר, ההשוואה למי שלידו, הקנה ורוח הצדקה החופש לבחור משמעות ראיתם פעם ילד בונה משהו מלגב, ומתרכז בזה כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם, מסתכל על היצירה כמבנה הכי יפה שהיו אי פעם נוצר, לילדים כל רגע הוא משמעותי בשבילם, והם קובעים מה משמעותי בשבילם, אף אחד אחר לא מחליט בשבילם, אבל כן אפשר לשים לב בצפייה שמה שנתפס כמשמעותי בשביל ההורים, הילדים תופסים כמשמעותי גם כן, זה תהליך הישרדותי שהילדים לומדים מההורים. אם ראית שאבא שלך בורח מנחש זה אירוע שכדאי שתראה כמשמעותי, זה התפתח מחיות הרבה יותר קדומות מהאדם זה ברור. בדיוק כמו שילד מוצא משמעות בהמון דברים, ככה אנחנו צריכים להתעסק במה שיש לו משמעות מבחינתנו, לא משמעות בשביל אחרים, אלא מה שמשמעותי בשבילנו, וזו הנקודה הקריטית, אף אחד לא יכול להחליט מה משמעותי בשבילכם. רווח כספי ולשחק היה המשמעות מבחינתי עד גיל מאוחר, וכנראה זה לא משמעותי בשביל הרבה אחרים. מחקרים וההיגיון מראים שזה מה שגורם לנו אושר, לא החיפוש של אושר אלא המציאת משמעות, להיות אדם עם משמעות. החיפוש של אושר עצמו מביא לחוסר אושר, זה מאושר משחק אחד גדוליש רווח גדול מאוד לראות הכל כמשחק, ולא לקחת את החיים ברצינות גדולה. כשהכל משחק אז לא מפחדים מכלומיש, הפסד גדול בלחשוב שילדים צריכים מוצרים וחוויות יקרות כדי להיות מאושרים. זה לגמרי נובע מהטיית הקנה, מצפייה בילדים שלי ובעצמי ביחד עם מחקרים, זה בהיר שילדים בסוף הכי נהנים להיות עם חברים ולשחק. זהו זה ממש פשוט, כשמסתכלים על זה בבהירות בעזרת מחשבה חופשית תמיד ראיתי הכל כמשחק, את הצבא, את הלימודים, בג'ק, פליי 65, פלאס 500 כי הם במאמת כולם משחקים. תנו לי לעלות לאיזשהו מגרש, כדורגל, כדורסל, טניס, סקואש או מגרש פוקר ופשוט לשחק עם החברה, זהו זה כזה פשוטה אני זוכר מהצבא כשהמפקד בחובלים, הייתי בקורס חובלים חודש, שאל אותי למה אני צוחק כל הזמן במסדר, צחקתי כי זה היה משחק בשבילי והיה נראה מוזר לראות את כולם עומדים ככה. רק את מחשבה חופשית אני לא רואה כמשחק אלא כמשהו שיכול לעשות טוב ואיזון זה חשוב בכמובן, שלא כל מה שכתבתי כאן גורף, וצריך להפעיל איזון, כי לא הכל משחק ומול זה לא הכל משמעותי, ולא תמיד צריך להתנהג כמו ילד. וזהו חוק מאוד חשוב במחשבה חופשית להפעיל שיקול דעת ואיזונבית בלי פיתויים לרווח אדיר. אחד המקומות שהכי אפשר להרוויח מהם הוא להבין שאין שריר פיתויים שאפשר לאמן אותו. העיניים שלנו אחריות לטריגר למוח לרצות משהו, כמובן לילדים הרבה יותר קשה לעמוד בפיתויים כמו לראות יוטיוב ולא להכין שיעורי בית, לכן אם אתם רוצים לאכול אוכל ספציפי או לא לאכול עוגיות, או סתם להתעסק פחות בנייד, תדאגו שהם יהיו מרוחקים מכמזה. עונה לשאלה הנצחית, האם לשים מגירת ממתקים בבית? חד משמעית לא, זה סתם גורר טריגר מיותר לילדים. ואם אתם רוצים לעשות ספורט תגרמו לפיתוי, להיראות טוב, כלומר שימו את בגדי הספורט במקום נראה רוצים, סביבת לימוד נוחה, שלא יהיה שם נייד או כל דבר אחר שאתם מעדיפים לעשות, זה נכון גם לסביבה טובה לילד ללמוד. מומלץ לקרוא על הרגל מנצחי הליכה וריצה נכונה כמו פעם בפעם, אני מתכוון לפני אלפי שנה, כשלא היו נעליים ומכוניות ואנשים הלכו רוב היום ממקום למקום. לדרך חשיבה מפורטת על איך הלכו פעם, בכלים של מחשבה חופשית, תלחצו פהרוב הזמן הלכנו יחפים אנתחיל בבדיחה, הליכה או ריצה יחפים פוגעת ברגליים, לכן מומלץ לקנות נעלי ריצה עם בולמי זז או עם הזוהי יותר רצת החיתופל מבדיחה. התאריך הכי מוקדם שמצאו נעליים הוא 40 אלף שנה והרוב מלפני 5,000 שנה בערך, ויש שבטים שעד לא מזמן הלכו יחפים, וכל זה לעומת מיליוני שנות קיום הקוף אדם שרץ יחף בלי בולמי זעזועים. בדיוק כמו שסוס לא צריך פרסה כדי לרוץ, כך בני אדם לא צריכים באמת נעליים לפעולות הטבעיות שלהם. מה זה נעל? הגוף שלנו נבנה לריצה והליכה בידיעה שאין לנו נעליים, לכן נעליים בהכרח משנות את הצורה בה אנחנו הולכים, רצים או עומדים. בהפעלת היגיון על המידע הזה מגיעים במחשבה חופשית למסקנה שהנעליים הכי טובות לנו הן נעליים שמדמות כאילו אנחנו יחפים, עם סוליה רחבה שלא תמחוץ לנו את כל האצבעות ביחד וכן שלא תגביע שום חלק בכף הרגל. וכן, כל מה שמוכרים לנו עם נעליים עם בולמי זעזועים ודומיהן כאילו אנחנו צריכים בולמי זעזועים, זה בגדול בלוף ענקי, תרגישו חופשי ללכת יחפים, הלכו נכון וזקוף נעלו נעליים שטוחות שמדמות רגל יחפה. נעליים שאינן שטוחות מעודדות תנועות לא טבעיות ומונעות תנועות טבעיות של המפרקים. נולדנו יחפים אותם עם לנוע ולהיות בתנוחות מסוימות. כמו, חומרה עם מערכת הפעלה שאיתה נולדים, הפעלה לא נכונה גורמת בעיות אינסופיות של שחיקת סחוס וכאבי גב וצוואר. בחלוף השנים, אנחנו מאבדים את הדרך הנכונה שבה נועדנו לנוע. מדור לדור אנחנו נעשים לא פעילים, יושבים כמו ההורים שלנו ונועלים נעליים שונות ומשונות שפוגעות ביציבה שלנו, נעלי עקב, מוקסינים וכדומה. התפתחנו ללכת יחפים ולכן צורת ההליכה נפגעת בשימוש בנעליים שאינן טובות וגורמות שלל בעיות במפרקים, בגב, במצב הרגשי שלנו, וכל דור נעשה כפוף יותר מקודמו. מדהים לראות את השבטים שלא התמזגו בתרבות המערב, כמה הם זקופים וכמה שרירי הגב והישבן שלהם חזקים כל כך יחסית אלינו. למזלנו, אפשר לתקן זאת בשיפור היציבה, ההליכה, העמידה, הישיבה. רגל כפיצ'לה מספיק ללכת כאילו אנחנו יחפים צריך גם ללכת בצורה נכונה שנהרסה עם השנים בגלל נעליים עם הגבהות, הסתכלות על הורינו שהליכתם גם השתנתה, דחיסת האצבעות על ידי נעליים וכן הפיכת כל הכף רגל לגוש אחד למרות שהיא גמישה ובנויה מהרבה שרירים ועצמות. אבל באיזו צורה הגיוני שהאבולוציה התאימה את ההליכה? כמובן הליכה בהפעלת מינימום אנרגיה, זה נתן לנו הסתברות לשרוד יותר מאחרים. בנוסחה של מחשבה חופשית זה מסגור הדרך שהאבולוציה עובדת, וירידת רמה מהכלל של הטבע לרמה נמוכה יותר, שהיא ההליכה. ולכן צורת ההליכה האופטימלית היא כשאנחנו מותחים את הרגל והיא כביכול חוזרת לבד למצב הטבעי שלה. תחשבו על הרגל כמו קפיץ, אנחנו מותחים אותו והוא מתכווץ לבד. כך בדיוק גם בריצה, רואים טעות אצל הרבה אנשים שהם מפעילים כוח בכל הצעד, ואז זו אנרגיה כפולה. זה אומר שצריך ללכת ולרוץ בצעדים קטנים יחסית כשכל הגוף נמתח וזקוף ואז הרגליים מתכווצות לבדי הספורט הכי עתיק וטוב בעולמי המקצוע הכי עתיק בעולם הוא מיילדת ובאותה צורה הספורט הכי עתיק בעולם הוא הליכה בטבע וכנראה גם הכי טוב לנו. כל כך פשוט, ללכת, זה מתאה כי כמעט לא מזיעים, ולא מרגישים זכותים אז אנחנו חושבים שלא עשינו כלום, אבל זו טעות, הליכה זה הספורט הכי טוב לנו. מה שעתיק זה אומר ששאנחנו מותאמים אליו. פעם לא היינו צריכים ספורט כדי להיות בריאים, היינו פעילים, היום חשוב ספורט כדי לדמות איך חיו פעם כי הם באמת חיו פעם. תעשו את הספורט הכי עתיק בעולם ולכן הכי מתאים לנו, הליכה של שעה ביום לפחות. חשוב ללכת בצורה נכונה מה שרוב האנשים לא עושים. הספורט הכי בריא עדיף בטבע. הסבר טוב על הליכה נכונה, לקראת סוף הסרטון, הליכה. הליכה הכי טבעית היא כשאנחנו יחפים כי ככה הלכו מיליוני שנה. אך יש גם נעליים המדמות את ההליכה היחפה עם סוליה מאוד דיקה קופץ בראש השאלה שתבוא היא שהרבה אנשים הולכים עם נעליים עם בולמי זעזועים והם ללא בעיות. זה בדיוק כמו המעשן בגיל 100, או מי שאוכל לחם חיטה ובריא עד גיל מאוחר. יש גנים שעוזרים להתמודד עם רעלים, אבל לא הייתי ממליץ לכם להמר שיש לכם אותם, יש מבנה רגל שכנראה יותר סביל לנעליים עם הגבהות וכדומה וכאלה שפחות. מה שכן כולנו נועדנו ללכת יחפים או עם נעליים שטוחות עד כמה שניצ'ונפלטפוס, רגל שטוחה ומדרסים ה, כמובן כשמפעילים את כלי הספק על מדרסים, מבינים שהם כמובן לא נחוצים ומיותרים. מדרסים מזיזים את הבעיה למפרק אחר. במחשבה חופשית מביאים מידע מאפריקה ששיעור האנשים עם רגל שטוחה או בשמה הגרמני פלטפוס הוא באחוזים מינוריים לעומת החברה המערבית שהם 20-30% מהאוכלוסייה עם רגליים שטוחות. כלומר, משהו שאנחנו עושים בחברה המערבית גורם לזה. שוב פעם ראינו שזה לא גנים דפוקים, כמובן כשמפעילים מחשבה חופשית מבינים שזה או הנעליים שלנו, צורת ההליכה או המשקל שלנו כל שלושת הפעולות האלה משפיעות על הכוחות במיפרקה הנציטוט מהמחקר הזה. ילדים עם כפות הרגליים הבריאות והגמישות ביותר הם אלה שבדרך כלל הולכים יחפים, על פי סטהלי ומספר הולך וגדל של אורתופדים ילדים אחרים. מחקריו במדינות מתפתחות מראים שלאנשים שאינם נועלים נעליים יש גמישות וניידות טובה יותר, כפות רגליים חזקות יותר, פחות עיוותים ופחות תלונות מאלו הנועלים נעליים באופן קבוע. וכאן התחבר לנו המידע, המדע וההיגיון, שווה להמר על הנעליים, שמשפיעות על צורת ההליכה כגורם משמעותי לרגליים שטוחות שגורמות המון בעיות אחרות כגון בעיות גב תחתון, בעיות ברכיים שהן סימפטום ולא הבעיה. ומסקנה מחשבתית חופשית שמדרסים מיותרים לרוב האנשים שאין להם בעיות מבניות ברגליים. עטו איפה נעלם אורתופט כף הרגל, המסקנה שפלטפוס נוצר מנעליים לא מתאימות, צורת הליכה לא נכונה ועודף משקל לא תשמעו משום רופא אורתופד כף רגל בעולם כמעט. צורת הליכה לא נכונה נגרמת גם מנעליים והיא הליכה יחפה. האורתופדים לא חושבים חופשי, הם חכמים אבל הם לא מנסים להבין את מקור הבעיה, הם דוהרים לטיפול בסימפטומים, כאבי ברכיים, ירחיים, כף רגל ועוד הרבה מקומות. צריך להבין ולהטיל ספק כדי לחתור לפתרון, זה לא פתרון של 100% אבל הוא עבד עליי ואני די בטוח שיעבוד עליכם. אני נועל נעליים עם סוליה ממש שטוחה, סנדלים שטוחות, או נעלי 5 אצבעות או הולך יחף. כמובן ששיניתי את צורת ההליכה של היהולכים, נכון הליכה נכונה היא כאשר הרגל מתיישרת, וכל השרירים עד הירך מופעלים כדי ליישר את הרגל. השרירים לא אמורים להיות מופעלים כאשר הרגל מתקפל תחדי לתרגל את זה תצטרכו ללכת יחפים, רק ככה התנועות הטבעיות הנכונות שאנחנו בנויים לבצע יצאו. ייתכן מאוד והתמזל מזלכם ואתם הולכים נכון. הצעד מתחיל מעקב ועובר לאצבעות שגם דוחפות בסוף צעד. דוגמניות הולכות הכי קרוב לצורה האמיתית שבה אנחנו אמורים ללכת. הראש אמור להסתכל למרחב, הראש לא רואה את הרגליים שלכם, זה הרגל נוראי שאנשים הולכים עם הראש למטה, זה קורה כי אנחנו מסתכלים על הניידים וזה מרגיל מנח ראש להתבוננות למתהבד בה חיות מוכנעות, מורידות ראש, כדוגמת כלב או חתול, כלומר שמסמל משהו לא יפה וחלש ובצדק. בדיקה טובה לדעת היא ללכת ולראות היא האם אתם דוחפים עם האצבעות בסוף הצעד, ככה אמורים לעשות. רוב הנעליים מכווצות את כל האצבעות כי ככה הנעל יותר יפה, אך זה נוגד את מבנה האצבעות, הן צריכות להתפרס ולא להתכווץ כשהם פעילים מחשבה חופשית על הליכה נכונה, מסיקים שהיא הגורם לבעיות ברכיים, ירחיים, גב תחתון ועוד הרבה בעיות. רוב היום אנחנו הולכים, לכן עדיף לשפר את מה שאנחנו עושים רוב היום. כן זה קשה קצת לחוות את המוח מחדש להליכה ותזוזה חדשה, אבל אחרי כמה חודשים תשכחו איך הלכתם לפני. הקושי הוא לשנות את התזוזות במשחקים שונים שהתמחותם בהם, כנראה שעשיתם אותם שפופים ועכשיו תאלצו להיות זקופים ארצים נכון נחדי לתרגל ריצה נכונה צריך לרוץ יחפים. מהר מאוד תראו שהנחיתה היא על הכרית הקדמית של כף הרגל, צעדים קטנים עם גב זקוף ורגליים מתיסרות רק אחרי שאתם רצים יחפים, תנסו לרוץ כך עם נעליים. עדיף נעליים מינימליסטיות, תראו שאם נכלי ריצה רגילות תאפשר לדמות ריצה יחפייקך אנחנו בנויים לרוץ, הסבר טכני על ריצה כן זה קשה קצת לחוות את המוח מחדש לרצייה ותנועות מהירות חדשות אבל אחרי כמה חודשים תשכחו איך רצתם לפני. ברור של תינוק שרואה את הוריו רצים נכון המוח מתחוות הכי קל ונשאר לכל החיים, אבל לפי מה שאני רואה, רוב האנשים לא רצים נכון ולכן אתם צריכים לשנות ריצה בלי שראיתם את הוריכם רצים נכון איך נשארים עם הליכה וריצה נכונה, פשוט מאוד, בהתחלה מכריחים את עצמנו ללכת ולרוץ נכון ואחרי כמה שבועות ההרגל נקלט, בדיוק כמו שהיינו קטנים וחיכינו את הורינו או את הקבוצה שהיינו בהמחקרים מראים לנו שלוקח 21 יום לפתח הרגל חדש. אתם יכולים ליישר מחדש את כל הגוף שלכם רק על ידי הליכה וריצה נכונים. 21 ימים של מיקוד יביאו רווח גדול במאמץ קטן בעיות שקשורות להליכה לא נכון הרגלי אוו, כאבי קרסול, רגלים שטוחות, כאבי ברכיים, כאבי ירחיים ובעיות גב תחתון. תנסו לשנות הליכה להליכה של פעם וריצה לריצה של פעם ומאמין שתראו את ההבדל. בפעם, הכוונה לאלפי שנים, כשכולם הלכו נכון חומרי עזרה לרוץ נכון בנעליים מינימליסטיות, ככה אנחנו בנויים לרוץ, הסבר טכני על ריצה, להאריך ולהגמיש את השרירים בגוף כל יום לפני פעילות גופנית ואחרי, ככל שהגיל עולה צריך להשקיע יותר, הנטייה שלהם היא להתקצר. וידאו פגז, השיטה של טום בריידי בהתבוננות, שזה בעצם כלי הצפייה, במחשבה חופשית ניתן להבין על איך פעם עמדו, הלכו וישבו אפשר להבין איך צריכים לעשות פעולות אלה, סרט מ-1950 על אבוריג'נימה הנקודה שנסתרת מכולם אבל לא מכמח שיוגדלנו שאם יש בעיה בברך נניח, הולכים לרופא או נחים. הרבה פעמים הבעיה היא בצורת הליכה, ואפשר לתקן אותה בצורה היחידה שאנחנו אמורים ללכת. לא רק שתרוויחו זמן, אלא תטפלו בבעיה עצמה ולא בסימפטום. וכן זה פשוט בדיוק כמו שזה נשמע וזה מהפכני, כמו שזה נשמע פשוט משנים את צורת ההליכה שלנו או הריצה. זה גם הגיוני, העומס צריך להיות על השרירים ולא על המפרקים, ולהתחלק בין המפרקים, היום רוב האנשים הולכים עם עומס על המפרקים ולא על השרירים יציבה נכונה כמו פעם הריווח הגדול של יציבה נכונה במאמץ כי פני הריווח של יציבה נכונה הוא שנראה יפה וזקופים, לא יהיו לנו כאבים שנפוצים לאנשי כיסות למיניהם וכן נחסוך ביקורים מיותרים אצל רופאים ומאי, ניתוחים מיותרים וכסף וכאבי ראש מכל על ההסוד הגדול של יציבה שפותרים במחשבה חופשית ההסוד הגדול הוא שצריך להחליט שככה אתם עומדים ויושבים מעכשיו, וזהו זה נגמר, זה פתור. לא צריך מטפלים או רופאים או בדיקות עמידה, נכון, היפסקנו לזוז כמו שהגוף שלנו אמור לזוז והיציבה שלנו לא תואמת לצורה הנכונה שנבננו במיליוני שנות אבולוציה. שינוי יציבה בתנועה וגם בישיבה יביא לשינוי דרמטי תוך כמה ימים. דרך תנועה נכונה זו, הדרך היחידה שמטפלת במקור הבעיה, כל עוד המצב לא ממש חמור. מנתח עמוד שדרה מדבר על הדרך לטפל בבעיה ולא בסימפטום, כדי לדעת מה הדרך הנכונה לנוע וליציבה נכונה ישנה דרך יחידה, והיא פשוט לראות איך אנשים שלא הגיע להם המודרניזציה עומדים, רצים, יושבים והולכים. יציבה ועמידה נכונה כתבה על יציבה וגם הסברים מעולים מהעבר להווי. ישיבה קדמונית נכונה, הקדמה מחופפת אותנו יותר ויותר וגורמת לנו לחרוג מהדרך שנועדו להתנועע וכד. על ידי התבוננות בשבטים ששרדו וחיים כציידים לקטים אפשר להבין איך נועדנו לשבט וכדומה. כשתראו תינוקות, היציבה שלהם לרוב לא השתנתה מהיציבה הקדמונית. ישיבה נכונה, חלק גדול מהאנשים יושבים חלק גדול מהיום. ישיבה על כיסא לא טבעית לנו מפני שלא מפעילה את השרירי ליבה. עדיף לשבת כמו שישבו בעבר כאשר הגוף לא רפוי. צורות ישיבה מהעבר שלנו שמתאימות יותר לבני אדמיביות שקשורות ליציבה לא נכונה: השפיפות, גיבנת, שחיקת סחוס ברגליים ובצוואר, כאבי ברכיים, כאבי ירחיים, גב תחתון, גב עליון, צוואר. תנסו לשנות יציבה ליציבה של פעם ומאמין שתראו את ההבדל. בפעם, הכוונה לאלפי שנים, כשכולם הלכו נכונך, נשארים עם ישיבה ועמידה נכונה, פשוט מאוד. בהתחלה מכריחים את עצמנו לעמוד ולשבת נכון, ואחרי כמה שבועות ההרגל נקלט, בדיוק כמו שהיינו קטנים וחיכינו את הורינו או את הקבוצה שהיינו בה. מחקרים מראים לנו שלוקח 21 יום לפתח הרגל חדש. אתם יכולים ליישר מחדש את כל הגוף שלכם רק על ידי זקיפות ועמידה נכונה. 21 ימים של מיקוד יביאו רווח גדול במאמץ קטן. חלק גדול מזה קשור למנח הראש הזזת המפרקים, כמו פעם אחת מהבעיות של המודרניזציה שחלק גדול מהמפרקים לא זזים. חוק חשוב בגוף האדם הוא כשלא מזיזים או מפעילים איבר מסוים הוא מתנוון ונהרס. לא עלינו, הדרך היחידה לשמור על המפרקים שלנו, הגב והצוואר הם חלק מהם, הוא להזיז אותם. להעריך ולהגמיש את השרירים בגוף כל יום לפני פעילות גופנית ואחרי, ככל שהגיל עולה צריך להשקיע יותר, הנטייה שלהם היא להתקצר. וידאו פגז, השיטה של טום בריידי, נשימה כמו פעם רמז שנועדנו לנשום מהאף בלבד. הם האינדיאנים מארצות הברית שבזמנים קדומים קראו לאדם הלבן, האיש עם הפה הפתוח. האינדיאנים הקפידו להיות עם פה סגור ביום, והאימהות הקפידו שילדיהן ישנו גם עם פה סגור על הנשום מהאף. תמיד ראיתי מודעה כזו באחד בתי החולים הגדולים בישראל, היא אמרה ככה: קורס נשימה מודעת. נשימה מודעת היא טכניקה של נשימה המעודדת את הגוף והנפש לשחרר את החבוי והנסתר בתוכם. כלי המסייע לייצר חוזק פנימי, התמודדות במצבי לחץ והתחברות למשאבים פנימיים שכבר קיימים. זה נכתב עם ניחוח רוחני, כשאין בזה שום דבר רוחני. צריך לנשום מהאף, אחרת תשתעלו, האף יהיה סתום, השיניים יהיו בעייתיות ויהיו לכם עוד הרבה בעיות שלעולם לא תדעו שנובעות מנשימה מהפה. עכשיו אפשר להתחיל את הסעיף החשוב הזה. הבני אדם נועדו במצב שקט לנשום רק מהאף בקצב נמוך, 6 עד 12 נשימות בדקה כנראה, שקט ועמוק. נשימה נכונה משפיעה על היציבה שלנו, שינה ועוד, פודקאסט בנושא. מבחן נחמד הוא להיות שפופים ולנסות לנשום דרך האף, תראו שקל יותר דרך הפה, וזו כנראה אחת הסיבות שמבוגרים נוטים לנשום מהפה ולא מהאף. ילדים שנושמים מהפה כבדרך כיו, אפשר לשנות את צורת הנשימה של ילדים על ידי הסבר וצפייה בהמילד שנושם מהפה יסבול מבעיות שיניים, אסתמה, לסת לא מפותחת, ריח רע מהפה ועוד שלל בעיות. ראיתי את שני הבנים שלי נושמים מהפה ולא מהאף במקרים רבים. אנחנו כל הזמן מזכירים להם לנשום מהאף, זה עוזר, והם בשלבי גמילה של נשימה מהפה. רוב החיות נושמות מהאף, רוב החיות בטבע נושמות מהאף בזמנים רגילים. רק בזמני מרדפאו חום תראו אותם נושמות מהפה. רוב סוגי הקופים נושמים מהאף. נחירות זה נשימות מהפה בשין הנוחורים. אתם כנראה נושמים מהפה בשינה, נסו לשים סלואוטייפ על הפה בשינה כדי לנשום רק מהאף. תשתדלו לא להיכן כספר שהראה שהאינדיאנים נשמו מהאף ודאגו שגם ילדיהם יעשו כך. הוא של ג'ורג' קטלין: בני האדם בנויים לנשום מהאף, משחרר ניטריט אוקסיד בלילה וביום. נשימה מהפה גורמת לשלל מחלות ובעיות, בעיות שיניים, לחץ נפשי, אסתמה ושיולחה, שמפעילים מחשבה חופשית ובודקים איך חיות נושמות, מגלים כי רוב החיות נושמות מהאף, וכך גם בני האדם צריכים הנשימה דרך הפה יוצרת בעיות רבות ומגוונות כי לא נועדנו לנשום דרך הפה למשך זמן רב. הציידים לקטים נשמו דרך האף כמו רוב החיות בטבע. השתדלו לנשום דרך האף ומהשרפת, ולא מהחזה. נשימות שקטות, עמוקות ואיטיות. כשלא נושמים מהאף, הוא נסתמנשימה מהפה לאורך זמן סותמת את האף, כלומר שימוש בנשימה מהאף משאירה אותו פתוח. נשימה דרך הפה גורמת לבעיות רבות, שיעול, כחכוח, בעיות שיניים, נזלת, גיבנת ורבות אחרות הרצאה. כתבה בנושא נשימה מאף, בילדים נשימה דרך הפה גורמת ללסת לגדול בצורה לא נכונה ולבעיות שיניים כי הלשון לא לוחצת את השיניים קדימה כשנושמים מהפביתו איך לפתוח אף סתום הכי חשוב לנשום מהאף תמיד בעיקר במצבי לחץ או כעס, נשימות מהפה רק מעצימות את הלחץ והכעס ולכן תמיד בכל מצב לנשום מהאפה הסוד הגדול של נשימה מהאף שפותרים במחשבה חופשית הסוד הגדול הוא שצריך להחליט שככה אתם נושמים מעכשיו, וזהו זה נגמר, זה פתור. לא צריך מטפלים ורופאים או בדיקות. נושמים רק מהאפביות שקשורות לנשימה מהפה השיעול, כחכוח תמידי, נזלת, אף סתום, ריח רע מהפה, שיניים חולות, סינוסיטיס, מחלות תכופות של דרכי הנשימה, פה פתוח, נחירות, אסתמה, דום נשימה, קוצר נשימה, לחץ וחוסר ריחוז חבל שרופאים לא מרוויחים רק מהצילחות שהרווח מתחבא במדף הטרופוטרופה מרוויח מלתת מרשם ולהסביר למה זה טוב, להיפרד מהמטופל יפה אחרי הזמנת בדיקה כלשהי ולקרוא ליבה בתור. גם המטופל מצפה למרשם אז זה מסתדר. רופאים לא מקבלים כסף כדי לשבת עם מטופל ולהסביר לו שעה למה הוא צריך לשנות תזונה או להפסיק להיות שפוף. אין להם את הזמן והידיעה שצריך לשבת על אנשים חודשים עד שישנו משהו. כוונות טובות רופאים באמת רוצים לעזור למטופלים. 99.9% מהרופאים רוצים שהמטופל יצא מהם במצב טוב משנכנס. אין מודל רווח מרפואה מונעת ושינוי תזונה ולכן הממסד הרפואי אינו מיישם את הפתרונות הברורים והבידרך כלל טבעיים. כמו כן רופאים לא מבינים בתזונה ולא למדו אותה, במוסדות הלימוד הדבר שנכון שאוכל מעובד לא טוב לבני אדם, השאר לא נכון בדרך כלל. תזונה אחראית על 90% מהבריאות שלנו כך שיוצא של הרופאים אין השפעה מהותית על הבריאות שלנו. רפואת טראומה או פציעות קשות עובדת מעולה כי הגורם לרוב מקרי למה מסוכן להקשיב לדיאטניות שיעור מסוכן בפקולטה לתזון הדיאטניות למדו את התזונה שהאקדמיה מקדמת קרי ירקות, פירות ומזון ללא הרבה שומן. זה כמובן לא הדיאטה שבני האדם נבררו טבעית לאכול. אין לי שום דבר אישי כלפי דיאטניות אך רובן אינו ממליץ על התזונה הנכונה כי הן מדקלמות את מה שלמדו בלי הפעלת מחשבה חופשית. אך מה, לימדו אינו תיישב עם המדע ועם ההיגיון של הברירה הטבעית. וכן כל הדיאטניות טועות, הן אינן מבינות שצמחים רוצים להרוג אותנו על ידי רעלנים טבעיים שקיימים בהם. בנוסף שומן מן החי מאוד מתאים לבני אדם, ותורם רבות לכולסטרול, שלרוב טוב לנו ומשמש לתהליכים כימיים קריטיים אל מה להמציא אוכל חדש, בני אדם בנויים לאכול את האוכל שאכלו במאות אלפי שנה האחרונים, פירות, שיבשילו טבעית, חיות, שאכלו עשב ולא דגנים, ודגים, טבעיים ולא דגי בריכות, זו לוגיקה בלי מדע, אבל כשמסתכלים על המדע והתוצאות האמפיריות של ניסויים ההיגיון הנל נכון. תחשבו במושג של אוכל מתאים לבני אדם ולא אוכל בריא. זה חשוב כי לומר תאכל את זה זה בריא. זה לא נכון, אין דבר כזה סופר פוד. גם לחיות אין סופר פוד יש להן אוכל שמתאים להן. ההטעיה הגדולה בתזונה, דיאטות אך לא במובן של להרזות אלא צורת תזונה, כגון קטוגנית, פליו, טבעונות, צמחונות, קרניבורית מראות שיפור לרוב האנשים ולכן גורמות לבלבול, כי הן מבטלות אוכל מעובד שישר משפר את הבריאות, אך יש בהן מרכיבים בעייתיים, רעלני צמחים ובפרט בדגנים מלאים, חלב פרה ועוד, חיות בטבע לא שמנות למרות שיש מקומות עם אין סוף מזון עבורן. בהמשך נדון בזה כי מודל מחשבתי שצריך לקחת גם לבני אדם דיאטה במובן של תזונה תמידית ולא של הרזייה איך מובן מאוד לא טוב לנו לעשות דיאטה במובן של זמן מוקצב כדי לרדת במשקל כשאנחנו רוצים להכיר בני זוג או בדיוק התגרשנו ואתם רוצים לצאת טוב בשוק, זה רק יבלבל את מערכות הגוף ואתכם. הדרך הנכונה והטבעית היא לשנות את אורך החיים לתמיד הצמחים וירקות מנסים להרוג אתכם. לקטינים הם חלק מהרעלים באוכל טבעי כגון ירקות, קטניות, שורשים, גרעינים, פקעות, דגנים ופירות, לא בשלים. לקטינים זכו לסעיף משל עצמם בגלל שהם מאוד חמקמקים. מי שהביא אותי להסתכל עליהם זה דארגן דרי, מנתח לב מארהב שכתב כמה ספרים בנושא והעיקרי שבהם הוא The Plant Paradox. הוא לא צודק בהכל, אבל בהחלט הוא צודק על לקטינים. הם נמצאים בעיקר בירקות ודגנים מלאים, אבל לא בכולם. הסכנה בהם שהם משפיעים על כל בן אדם בצורה אחרת. יש לקטינים שלא טובים לאף אחד, גלוטן, והשאר משתנים לפי האנשים. מחקר על הקשר של לקטינים לבעיות מפרקים ושחיקת סחוס, בעיה שלא קיימת אצל שבטים מהרלים שם, כדי שחרקים ומזיקים שונים לא יאכלו אותם. גלוטן הוא לקטין. בפירות בשלים הם נעלמים כדי שכן יאכלו את הפירות ויפיצו את העצים על ידי הזרעים בפרי. המדע מראה שרוב הרעלנים נמצאים בקליפה בגרעינים ובזרעים, גם ההיגיון מראה שכדי להגן על הזרעים והגרעינים שהם הכי חשובים להתרבות הצמח והקליפה להגן על הפרי לפני שיבשיל, כך לעיסת זרעי פירות וירקות גורמת לרעלנים להשתחרר, הפרי רוצה שתאכלו אותו אבל שלא תרסקו את הזרעים. לדעתי הרעלים הללו, הלקטינים בתוכם, הם גורם מרכזי לחלק גדול מהמחלות האוטואימוניות והשמנת האוכלוסייה, בעיקר מהחיטה. כאן יש אילו חומרים הרעלים הללו מונעים ספיגה שלהם וכן הרצאה מעולה על לקטינים. הדרך הטובה היא להשרות, להנביט, להחמיץ ולבשל כדי לבטל את השפעת רוב הרעלים ממחלת חילוף החומרים, ממחלה נסתרת שמתחילה בגילאים שונים מהחיות בטבע, לעתים נדירות, לא במשקל הנכון שלהן. איך זה יכול להיות? הן בטוח מדי פעם נתקלות במקור אוכל בלתי נדלה, איך הן לא משמינות, רק בני האדם היא החיה שמשמינה כשאוכלת הרבה. כדי ליישב את הנקודה הזו הגיונית, מבינים שיש לכל החיות מנגנון שימור משקל, האבולוציה גרמה למנגנון להתפתח כי החיות משמינות כשיש מקור אוכל בלתי נדלה פשוט נטרפו ולא איתנו. בעיקר החיות שבן אדם מאכיל משמינות, כגון בהמות, כלבים וחתולים. ומכאן מגיעה המחשבה החופשית שמחברת בין ההיגיון למדע, אנשים לא שונים ויש לנו מנגנון שימור משקל אשר נפגע עם תזונה שלא מתאימה לנו ולחיות, ואכן בהמות משמינות כשנותנים להם שעורה, תירס, סויה ודגנים משונים, האוכל שכאמור לא מתאים להן. כך גם בני אדם משמינים מאוכל שלא מתאים לו לנו, אך זה לא ישיר מהאוכל הזה אלא כי הוא פוגע במנגנון שימור המשקל שלנו. לפגיעה במנגנון שימור המשקל קוראים מחלת חילוף החומרים מרלנים, שמבלבלים את מערכת איזון המשקל. מחלת חילוף החומרים שרוב האוכלוסייה סובלת ממנה נובעת כנראה מחלוקה לא נכונה בין פחמימות לשומנים וחלבונים בדיאטה, ובנוסף מהרעלנים בצמחים ואוכל מעובד. כשיש משהו שרוב האנשים סובלים ממנו, זה אומר שמאוד כדאי לכל אחד לבדוק את עצמו, כי זה לא 10,000 אלא זה 1-3. אין מה לחקור מה אוכל מעובד עושה, מכיוון שאין סיכוי בעולם שיתאים למיליוני התהליכים הכימיים בגוף שלנו. הדרך הכי בטוחה להירפא ממחלת חילוף החומרים היא דרך תזונה חופשית. רוב האנשים סובלים ממחלת חילוף החומרים הניתנת לריפוי, מטאבוליק סינדרום, ולא מבעיית השמנה סתם. דרושה שנה להבראה בעזרת תזונה שלנו. עדנו מחקר מעולה על מחלת חילוף חומרים והנזק שלה לכלי הדם. מה שחשוב זו לא כמויות האוכל אלא סוג האוכל, ולאכול ארוחות מרוכזות עד 10 שעות ביום, ובשאר הזמן לתת למערכת העיכול לנוח. לכל אחד יש משקל טבעי, בדרך כלל המשקל שבו היה בגיל 20 עד 18 שאליו יגיע לאחר תקופה של אכילת אוכל טבעי. תפתחו פה גדולי אכלי אינדיאנים היו שיניים לבנות בלי קולגייטס. ג'ורג' קטלין היה צייר, סופר ונוסע אמריקאי, הידוע בעיקר בזכות דיוקנאותיו של שבטים אינדיאנים ותיעודו של תרבויותיהם בתחילת המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-19. במסעותיו ובאינטראקציות שלו עם שבטים אינדיאנים שונים, קטלין גם צפה ותיעד את בריאות השיניים של המה ג'ורג' חי עם האינדיאנים, ופשוט הסתכל לבספרו, מכתבים והערות על נימוסים, מנהגים ומצבם של האינדיאנים בצפון אמריקה. ערך קטלין מספר הערות על שיניהם של אינדיאנים. הוא ציין שבדרך כלל יש להם שיניים חזקות ובריאות ללא הששת, וייחס זאת לתזונה ולאורח החיים שלהם. בנוסף, בספרו, The Breath of Life, משנת 1864, מציין קטלין שהאינדיאנים קראו בשם גנאי לאדם הלבן, Black Mouth, שפירושו, פה שחור. ג'ורג' חי שנים עם האינדיאנים, הוא לא שיקר. הוא כתב בספריו שהאינדיאנים הקפידו על פה סגור ביום ובלילה, וראה כיצד אמהות אינדיאניות היו מרדימות את ילדיהן על הגב ומוודאות שהפה שלהם סגור בשינה. וכן אני מספיק מטורף לקרוא את הספרים שלו, הם היו מדהימים, כי נתנו תמונה של שבט שחי בטבע משנת 1864. אתם גם יכולים להזמין אותם מאמזון. מהתצפיות של קטלין אנו למדים על בריאות שיניים יוצאת דופן. קטלין הבחין של ילידים האמריקאים יש בריאות שיניים מצוינת, עם מעט מאוד מקרים של הששת. הוא ייחס זאת לתזונה שלהם, שהייתה עשירה במזון טבעי, לא מעובד ודלה בסוכרים. בנוסף הבחין בחידוד שיניים. קטלין ציין שכמה שבטים תרגלו חידוד שיניים, שם הם היו משיקים את שיניהם לנקודות חדות. הדבר נעשה מסיבות אסתטיות וכסימן לשיוך שבטי. הוא התרשם מהמיומנות שבה זה נעשה, כמו גם מהיעדר הששת אפילו בקרב אלה שעברו חידוד שני עם השיטות היגיינת הפה שקטלין הבחין הראתה כי האינדיאנים תרגלו היגיינת הפה באמצעות מקלות לעיסה ושיטות טבעיות אחרות. הוא האמין שהתרגולים הללו, יחד עם התזונה שלהם, נשימה מהאף ופה סגור כל היום תרמו לבריאות השיניים הטובה הכללית שלה מסיפה רופאי השיניים, אתם יכולים לחייך, רופאי השיניים פשוט לא יודעים את זה, זה לא שהם אנשים רעים. שיניים לא טובות וריח רע מהפה זה סימפטום ולא הבעיה. שלושה דברים ישמרו לכם על השיניים לבנות וישרות אם לא מאוחר מדי, תזונה, נשימה מהאף וניקיון השיניים ללא חומרים כימיים הזהו, אין קסמים, לאינדיאנים באמריקה היו שיניים מעולות בלי כל הקסמים שלנו, אפשר להעתיק אותם וזה בדיוק מה שעשיתי במחשבה חופשית השיניים נהרסות קודם בגלל תזונה לקויה במינרלים ובויטמינים שאנחנו צורכים. לרוב זאת תזונה עם מעט בשר ודגים ועם הרבה צמחים ואוכל מעובד, כלומר ההפך מתזונה חופשית. צמחים מונעים ספיגת מינרלים חשובים וכמובן אוכל מעובד ברובו מצמחים. הכי קריטיסיבה הנוספת היא נשימה מהפה בלילה וביום. כשנושמים מהפה זה כמו לשים תפוח בחוץ הוא ירכב, כשאנחנו סוגרים את הפה זה בדיוק כמו לעטוף תפוח. ככה הפה גם לא מתייבש. כשנושמים מהאף הלשון לוחצת את הלסת ומייצרת שיניים ישרות, כמובן זה בילדות מסדר את השיניים, תנסו לנשום מהאף עם פה סגור ותראו שהלשון לוחצת על הלסת העליונה בדיוק כמו שגשר או שהחומרים כימיים או טבעיים, סיבה שלישית וחשובה ששיניים לא נשמרות לבנות ובריאות הן ניקיון השיניים. הסוד הוא שאין צורך בו חומרים כימיים ועיקרים, הם רק פוגעים במרקם החיידקים והמאיים שלכם, חלק מהמשחת שיניים והמיפו מגיעים לדרכי העיכול שלכם, כי חלקם נבלע. זה ממש כמו לאכול רעל, תנסו לבלוע את כל המשחת שיניים שלכם ותראו שזה ממש לא נעים, כמובן אל תנסו זה היה בצחוק. תקראו שבמשחת שיניים תמיד כתוב, לא לאכילה, אבל חלק תמיד נבלע. איך כן לשמור על השיניים? חשוב לעשות חוט דנטלי אחרי ארוחות, לעבור עם קיסם בין השיניים ולצחצח שיניים במים חמים. מאוד חשוב לשטוף את השיניים במים חמימים. אין צורך בו חומרים כימיים, זה בלוף. לשבטים וגם לאינדיאנים היו שיניים לבנות וישרות בלי משחת שיניים. מומלץ להשתמש במגבת מחוספסת לנקות את השיניים אחרי צחצוח. כשיש בעיה או דלקת שוטפים עם מי מלח כמה פעמים המשחת, שיניים לא תורמת בכלום לבריאות השיניים ואין צורך בה. כדי שהשיניים יהיו ישרות חשוב לאכול אוכל קשיח בילדות, לשטיפת הפה עם מים חמים יש אותו אפקט של חומרים אחרים. קחו מפה משהו מעבר לשיניים, חומרים לא טבעיים מעטים ככל האפשר עליכם, לידכם ובתוככם. דוגמה, במשחות שיניים כגון סנסודין יש היום חומר רעיל, טייטניום דיוקסייד, זו דוגמה קטנה מאלפי דוגמאות. קראו פה על הצעה למשרד צרכנות מחקר שבדק השפעת שימוש במי פה, על לחץ הדמה ייתכן שרוב רופאי השיניים טועים. בהחלט כן, הם טועים השמש חשיפה לשמש, חצי שעה ביום לפחות. היתרון הגדול הוא בקרינת אובה הגוף משחרר ניטריט אוקסיד, אותו החומר שמשוחרר בנשימות מהאף לריאות, ותוצר לואי הוא ויטמין D, אך היתרון הגדול הוא שחרור ניטריט אוקסיד. עדיף להיות בשמש בשעות שהצל שלכם גבוה מכם כדי לא להישרף. ויטמין D מיוצר בחשיפה לקרני UVB כדי למנוע את נזקי השמש ומשוב לבניית העצמות הוא מתפקד כמו קרם נגד שיזוף ולכן הגוף מייצר אותו. אסקימוסים לא חשופים לשמש ומקבלים את כל ויטמין ה-D שלהם מחיות. בשומן חיות יש ויטמין D בעיקר חיות שגדלו במרעה ואכלו עשב. הגוף אוגר ויטמין D בשומן על ידי סוג קולסטרול על האור שלנו ולכן אנשים שאינם אוכלים שומן חיות, סובלים מהרבה מחלות וסימפטומים שונים, בדרך כלל משייכים את הסימפטומים שלהם למחסור בויטמין D אך זוהי תוצאה ולא הסיבה. ידוע שצמחים נובלים בלי אור שמש, וזה נכון גם לגבי בני אדם. הדרך האנושית לזהות משהו בריא על ידי יופינסטינקט בסיסי זה יפה זה די מרתק כיצד ילדים קטנים יכולים להבין באופן טבעי בתקני יופי מסוימים מבלי שאף אחד יסביר להם זאת. לדוגמה, הם עשויים לזהות ששיניים לבנות הן יפות, בעוד שיניים צהובות וחומות לא. נראה שהיכולת הזו לזהות יופי תבועה בנו כבר מההתחלהלדים יכולים גם להבחין בין מראה בריא למראה לא בריא. הם עשויים לשייך יציבה גבוהה וזקופה ליופי וליציבה רפויה או חולנית כפחות יפה. באופן דומה, הם עשויים לראות את היופי בגוף חטוב ובגוף שמנמן פחות. הם אפילו יכולים לזהות שאור חלק הוא יפה, בעוד שאור שנפגע מאישון סיגריות להעדפות מולדות להיפה, העדפות המולדות הללו ליופי ניתנות למקור לשורשים האבולוציוניים שלנו. מחקרים מראים שמאפיינים יפים מאותתים לעתים קרובות על פוריות ובריאות טובה, שחשובים להישרדותם והמשך הגנים שלנו. לדוגמה, מחקר של פרט את על נקודה 1999 מצאו שאנשים בדרך כלל מוצאים פנים סימטריות מושכות יותר, אולי כנראה בגלל שסימטריה היא אינדיקטור לכושר גנטי. ההערכה המולדת שלנו ליופי עוזרת לנו גם לקבל בחירות לגבי מי אנחנו רוצים להיות, מכיוון שהיא יכולה להצביע על בן זוג מתאים. כאשר אנו צופים במי שהוא הולך או עומד בכאן, זה בדרך כלל מרמז על בריאות טובה ותפקוד תקין של הגוף. כך גם לגבי נשימה, נשימה דרך האף נראית לעתים קרובות יותר יפה מנשימת פה, מכיוון שזו דרך בריאה יותר לנשום. דמיינו מי שהוא נושם עם פה פתוח, אתם מזהים שזה נראה לא טוב, ראיתם דוגמנית הולכת, וזה נראה טוב. הזקיפות הזו היא גם ההליכה הנכון, החילה עם פה סגור בלעיסה נראית טוב. היא גם יותר בריאה כי לא בולעים אוויר עם האוכלה לפגועה, ביכולת הטבעית לזהות יופי בדיוק, כמו שאנחנו יכולים לפגוע באיתות הטבעי שנולדנו איתו מתי לאכול, או יותר נכון מתי אנחנו שבעים, לדוגמה כשאוכלים חיטה, או במנגנון מתי לשתות, כששותים קפה או אלכוהול, אז גם ניתן לפגוע ביכולת הטבעית שלנו לזהות יופי. לעתים יופי זו תופעה חברתית, כמו שבט מאורקי הצוואר בתאילנד, הם יחשבו שצוואר ארוך זה יפה, בגלל שזה מה שמקובל בחברה. אז, בין אם אתם יושבים, עומדים, הולכים, רצים, נושמים או חושבים, חופשי הטבע מעודד לעשות זאת בצורה יפה, תסתכלו על עצמכם ותעשו את זה יפה. משיכה זו ליופי משרתת מטרה, אך אפשר לרכוב עליה כדי לדעת איך לעשות דברים נכון, כי הרבה פעמים יפה זה גם נכון לחם עם שוקולד מסוכן יותר מהג'י שמקשהייתי בכיתה ג' ההורים שלי השאירו אותנו אצל חברים. האימא של החברים שקראו לה בת שבע אגב, נתנה לי לחם עם שוקולד לבית ספר, מעולם לא קיבלתי לחם עם שוקולד לבית ספר. בדרך לבית ספר אכלתי את הלחם עם שוקולד והייתי רעב כל היום בבית ספר. זה מראה נפוץ שאימהות מפחדות על הילד שלהם שירטב בגשם ולכן רודפות אחריו עם מעיל או סוודר, לא עלינו, ושולחות את הילד עם לחם עם שוקולד לבית הספריש בפחד של האימא המקור ולא פחד מלחם עם שוקולד. מחשבה ממש מוזרה, למרות שאני נשמע קצת הזוי ואני יודע את זה, אבל זה שווה להראות כמה זה לא טוב לילדה להירטב בגשם או להרגיש קצת קור זה מעולה לילד, וגם אם זה פחות ממעולה, זה מייצר ילד עצמאי, פעם הבאה הוא לבד ייזכר שהיה לו קר וייקח מעיל או מטריה, והאמת החשיפה לקור הזו אפילו בריאה לו. לחם עם שוקולד לעומת זאת לבית ספר לא רק שיגרום לילד נפילת סוכר ויהיה לו הרבה יותר קשה להתרכז, אלא תורם לילד לאהבת מאכלים לא בריאים וכן מעלה את ההסתברות למחלות שהאימא לא מדמיינת בחלומות הכי גרועים שלה, כגון סרטן, סוכרת, מחלת חילוף חומרים וכן בעיות שינים. אבל כולם יודעים שהאימא הזו אוהבת את הילד הכי בעולם, בגלל זה מוזר לי ואני כותב על ספו. ילדים ובני אדם לא אמורים לאכול לחם חיטה לא מוחמץ עם שוקולד, לא כשהם ילדים והאמת לא אף פעם. הם כן אמורים לאכול תזונה חופשית. תורידו את הגבה שהרמתם ממה שכתבתי פה, ותמשיכו לקרוא. הלחם עם שוקולד זה כדוגמה, אבל זה יכול להיות כל מה שבני אדם לא אמורים לאכול. אז פעם הבאה שאתם רואים אמא נותנת לילד שלה לחם עם שוקולד, תצעקו לילד. אל תסיים את הלחם עם שוקולד בדרך לבית ספר. ולאמא תצעקו, תפחדי מהלחם ולא מהקור. תן לנו משהו מושלם. הרבה אנשים אומרים לי, אבל גם הבשר שאוכלים היום הוא לא כמו הבשר שניצוד במיליוני שנה. זה נכון, יש בו הרבה יותר שומן והחיות המבויתות אוכלות אוכל שאינו מתאים להם, אבל זה הרבה יותר מתאים לנו נניח משיבולת שועל עם כל מיני מרכיבים. יש פחד שבדגי ים יש מתכות וכל מיני חומרים, אך גם כאן דגי ים הם כמעט זהים לדגים שאכלו הקדמונים במיליוני שנה. זה בטל ב-60 לעומת הרעלים הטבעיים שנמצאים בצמחים. מהחוכמה היא לקבל רעיונות שנכונים ב-80%, כי להשיג 100% זה מאוד קשה בבריאות. אבל כדי להשיג 100% בריאות צריך ללכת על החלטות שנכונות ב-80%. אין החלטות של 100% בבריאות. חוץ מלדפוק את הראש בקיר שב-100% יעשה לכם כאב ראש, אנחנו טובעים במידע אבל משתוקקים לתובנות עליו. בריאות זה כמו פוקר, לרוב אין 100% וגם לא 90%. צריך לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, לפעמים התוצאה הפוכה מהסיכויים, כמו מעשן שחי עד גיל 102, וזו בדיוק הבעיה שאף אחד לא נחרץ ואומר מה צריך לעשות. כאן יש דברים שנכונים בסבירות גבוהה, ולכן באה המחשבה חופשית לנסות לבודד את הסיגנל מהרעש. כמו כל דבר שאתם קוראים תתייחסו בערבון מוגבל למה שאתם קוראים בהפמצאות מחשבה חופשית אפשר להגיע לחוק הקריטי והחשוב הבא, לנהוג כפי שבני האדם הקדמונים נהגו בטבע, לצורת חיים זו הגוף והדעת שלנו הסתגלו והותאמו. לנסות לנצח את הטבע עם טכנולוגיה, תרופות, קוסמים, משחות, עשבי פלא, עדעונים ומיצים לרוב נועד לכישלון. אפשר לנצח את הטבע, מי, שתכנן, את הטבע לא רצה לתת לבני אדם את האפשרות להתעלות אל יוהב הולוציה התאימה אותנו לפי איך שהיינו בטבע ולא יכולה להתאים אותנו לשינויים מהירים. אבולוציה עובדת על העבר הרחוק ולא על ההווה. ברגע שמבינים זאת, מבינים הכל. זה אינו מדע טילים אלא הלוגיקה פשוטה. כמו החיות אנחנו פועלים בעיקר להשגת אוכל, מחסה ולהתרבות וכן להשיג אינפורמציה על שלושת אלה. אבולוציה עיצבה לנו מיליוני סוגים של תהליכים כימיים מרהיבים ומיליארדי מיליארדים של תהליכים כימיים, התלויים אחד בשני, בכל שנייה אשר מניעים אותנו ומגדירים אותנו. לא נכון לנו לחפש תהליכים כימיים חדשים שיסדרו אותנו, תרופות, אלא פשוט להמשיך ולא לפגוע במיליוני התהליכים הקיימים אשר נבעטנו איתם לעולם, פשוט להישאר טבעיים, זה נכון מבחינה הסתברותית והגיונית. אלו הדברים שיחזקו אתכם פיזית, אוכל שבני אדם אכלו בעברם, נשימה מהאף, תנועה נכונה, למידה, להפעיל את המוח, וסביבה. כל רעיון הוא בעצם פתרון קל לביצוע ומבוסס על מחשבה חופשית פשוטה, לנהוג כפי שבני האדם הקדמונים נהגו בטבע, יש קושי להבין בדיוק איך הקדמונים נהגו אבל יש שבטים ששרדו וכן ספרים ישנים וסרטים וכך אפשר ללמוד על הדרך הנכון הרנב צריך עשבים וירקות מסוימים אחרת יהיה חולה וימות. אלה הדברים שאכל בטבע, פרה צריכה עשב ירוק וחדוך שנותנים לה אוכל שהיא לא בנויה אליו, כדי שהיא תשמין, האינטרס של המגדל הוא יותר בשר ולא יותר בריאות לכם, כמו דגני תירס, סויה וסעורה היא משמינה וצריכים להחזיק אותה בחיים על ידי אנטיביוטיקה מדי פעם. באותה צורה בדיוק כמו הפרה אנחנו בנויים לאוכל מסוים עם סביבת מחיה מסוימת, התעלמות מצורך זה מתבטא אצל חלק גדול מהאנשים בעולם בהשמנה, מחלות, הזדקקות לרופאים ותרופות באופן קבועה על מי חובת ההוכחה, יש חוק קריטי ששווה להבין נקרא לו חוק חובת ההוכחה, הסיכוי שחומר או צורה של חומר או התנהגות, שבני אדם לא היו חשופים אליו עשרות אלפי שנה וכרגע חושפים אדם אליו טוב לבני אדם הוא אפסי, רוב הסיכויים 99.99% שהוא מזיק. חובת ההוכחה היא על המוסיף חומר חדש לאדם כגון אוכל מהונדס גנטית, שמני צמחים, CBD, מריחואנה וסמים שונים, שייקים, חיטה מהונדסת, סוכר נקי, מלח, חומרים במשחת שיניים סודיום בלה בלה, מתוגנים שונים, כל סוגי החטיפים ועוד אלפי דוגמאות. יש חומרים שהם באוכל טבעי והם מאוד בעייתיים לנו, קוראים להם לקטינים ולדעתי ההשפעה שלהם גדולה ממה שאנשים מדמיינים כי הם נמצאים באוכל שנקשר לבריאות, הרצאה על לקטינים ומה הם יכולים לעשות. יש גם את הצד ההופכי של החוק, מה שהאדם היה חשוף אליו עשרות אלפי שנה רוב הסיכויים שטוב לאדם, שמש, בשר, דגים, פירות, וכתרוב הבשר, דגים, ירקות ופירות שמוכרים לנו היום הם לא כמו שאכלו פעם. אפשר להתקרב למה שאכלו על ידי אכילת חיות אוכלות עשב ולא תערובת אשר גדלות במראה ולא בכלובים וכן דגים ויילד קוט שלא גדלו בבריכות וקיבלו אוכל שלא מתאים להם. לדוגמה אנחנו בנויים לדגים צלויים כי 700 אלף שנה האדם אוכל אותם כבר, אתר שמצא בישול דגים עדות קדומה לבישול בגשר בנות יעגבל הרוויח מהמיליונים איש לנו מיליוני תהליכים בגוף, אל תפגעו בהם. זה חוק ההיפוך, אין לכם מה להתעסק בי לשפר אותם כי לא תצליחו מבחינה הסתברותית. אחד מהכלים החשובים ביותר כי הוא שעוזר לנו לשמור על עצמנו הבולוציה עיצבה לנו מיליוני סוגים של תהליכים כימיים מרהיבים ומיליארדי מיליארדים של תהליכים כימיים, התלויים אחד בשני, בכל שנייה אשר מניעים אותנו ומגדירים אותנו. דוגמה לחומר ניקוי שהוספנו ופוגע למיליוני התהליכים בגוף. כמובן אין צורך בו לניקוי לה, נכון לנו לחפש תהליכים כימיים חדשים שיסדרו אותנו, תרופות אלא פשוט להמשיך ולא לפגוע במיליוני התהליכים הקיימים אשר נבעטנו איתם לעולם, פשוט להישאר טבעיים, זה נכון מבחינה הסתברותית והגיונית. התעסקות במערכות מורכבות מאוד בדרך מביאות תוצאות לא צפויות שפוגעות במערכת ולא עוזרות להמכן נובעת, חובת ההוכחה, תהיו בצד הנכון של האימור, הסיכוי שחומר או צורה של חומר או התנהגות, שבני אדם לא היו חשופים אליו עשרות אלפי שנה וכרגע חושפים אדם אליו טוב לבני אדם הוא אפסי, רוב הסיכויים 99.99% שהוא מזיק. חובת ההוכחה היא על המוסיף חומר חדש לאדם כגון אוכל מהונדס גנטית, שמני צמחים, CBD, מריחואנה וסמים שונים, שייקים, חיטה מהונדסת, סוכר נקי, מלח, חומרים במשחת שיניים סודיום בלה בלה, מטוגנים שונים, כל סוגי החטיפים ועוד אלפי דוגמאות. יש גם את הצד ההופכי של החוק, מה שהאדם היה חשוף אליו עשרות אלפי שנה רוב הסיכויים שטוב לאדם, שמש, בשר, דגים, פירות, וכדחובי ראש זה כאב ראש סיפור שקרה לי היום, אשתי אמרה לי שיש לה סחרחורת כשהיא מסתכלת למטה ואולי יש לה דימום מוחי או שבץ. אמרתי לה לחבל לאבד אותה ככה, אבל היה נעים להכיר ואני אסתדר, והוספתי, יש בתל אביב מבחר טוב. נראה לי משהו מוזר ממש. נזכרתי ששמעתי אותה עושה אימון קפיצות על חבל. שאלתי אותה, תגידי, לא קפצת על חבל איזה חצי שעה? היא אמרה שכן. במחשבה חופשית חיברתי את זה שקפיצות עושות סחרחורת, שאיישתי ואני רגישים לתנועות חדות ואז הבנתי שהסיכוי שבאותו יום שעשתה אימון קפיצות על חבל, יש לה דימום מוחי והם לא קשורים אחד לשני, הוא אפסי. אמרתי לה, נראה לי שזה לא דימום מוחי אלא רק מהקפיצות, וכנראה שהיא תשרוד, היא חייכה ואכן למחרת נעלם, הדימום, והסחרחורת, חשוב שתפעילו בכל דבר היגיון חופשי חב ראש זה כאב ראש. זה סימפטום ולא הבעיה, אתם עושים משהו לא נכון אם הם קיימים אצלכם קטנים או גדולים. אני אישית לא ממש סבלתי מכאבי ראש אבל נתקלתי בהם אצל הרבה אנשים ולפעמים היה לי כאב ראש לפני שהתחלתי לאכול חופשי צל בן אדם שאוכל נכון ובפעילות טובה ורואה שמש אין סיבה לכאב ראש בכלל. אם יש לכם מדי פעם כאבי ראש או מגרנות זה אומר שאתם לא אוכלים חופשי מוצרי חלב פרה, שיבולת שואל, דייט קולה וכדומה הם לא מזון שנופל תחת הגדרה של תזונה חופשית וסיכוי טוב שתורם לכאבי ראש הגוף שלכם ללא מרווחי ביטחון ולכן כל דבר קטן גורם לכאב ראש. פשוט תאכלו חופשי ותראו אם הכאבי ראש והמגרנות נעלמים מאחת הדברים ששמתי לב שאוזניות אלחוטיות עושות לי כאב ראש קטן אחרי. אז תזהרו מדברים שמקרינים לכם לתוך הראש ישירותז איך זה אף אחד לא מדבר על המוצר הפופלרי הזה שהוא מסוכן, מקווה שעד עכשיו הבנתם שזה שכולם עושים משהו לא אומר שהוא בטוח או נכון, לצערי הרבה פעמים זה הפוך אל דבר שמקרין שאתם שמיים עליכם יש סיכוי טוב שהוא מסוכן. אזניות אלחוטיות הן ממש בתוך הראש שלכם ומקרינות לפלאפון, אף אחד לא בדק מה זה באמת עושה לי ניורונים בראש שקניתי, אזניות עם כבל אוויר בקצה שקרינה לא תעבור. ונסיים בכן כולם טועים, אפשר אחרת, אהלן אהלן גנימה אחת הטעויות הענקיות שלי היו שחשבתי שגנים קובעים האם אנשים טובים בחשבון, האם יהיה להם התקף לב או שהם סתם מוצלחים? ככל שאני חושב על זה יותר בצורה חופשית קורה ונתקל במידע אני מבין כמה נולדנו שווים. גנים אכן עוזרים למלחמה ברעלים כמו חיטה או אישון, אבל אם אתה לא מרעיל את עצמך, אנחנו לא ממש צריכים את עזרת הגנים, וזאת ההבנה במחשבה חופשית לתעלומה הזו. גנים כן יעזרו לך להיות בעל אופי מסוים שיעזור לאהוב פעילות מסוימת כגון שחקן, ספורטאי, נגר, פיזיקאי. אבל היכולת עצמה תלויה בכמה שעות הקדשת ליכולת המולדת שלך, התאמנת בזה ומה עשית בחייך. כלומר, הסביבה אנחנו מאשימים את הגנים, כי המוח שלנו כל הזמן שואף לסדר את המציאות ולתת הסבר שיתמוך במעשים שלנו, העיקר שאנחנו לא נהיה האשמים. לכן קל לנו להאשים את הגנים שלנו בזה שאנחנו שמנים, או חולים, או סתם מחוצקנים יתר על המידה, וככה, כשיש את הגנים להאשים הבעיה הנפטרה, זה הגנים. תלחמו בהטייה של המוח שלנו לסדר הכל ולהסביר הכל, זו מחשבה חופשית בסי תפארתה. יש בהשמנה משהו לא טוב, זו לא דעה, זה מציאות שקל לראות אותה וכמובן הבעיה היא לא אסתטית אלא המלווה בהרבה בעיות אחרות כגון סוכרת ובעיות בכלי הדם. כולם אמורים להיות רזים, אם יאכלו, תזונה חופשית, רוב האנשים נולדים עם גנים מעולים, לכן אם יש בעיות, תאשימו את הסביבה והתזונה שלכם לפני שאתם מאשימים את ההורים שלכם בגנים פחה המגמה של הבריאות בעולם בכיוון ברור, וזה נראה ברחובות. הייתכן שיש לכל כך הרבה אנשים גנים דפוקים והם משמינים, נעשים כפופים, מפתחים מחלות קרוניות, או שאולי יש משהו אחר שגורם לחלק מהאנשים להיות חטובים, זקופים, ובריאים גם בגיל מאוחר. אם אנחנו מניחים שנולדנו שווים, ואכן נולדנו שווים, פחות או יותר, אז בהפעלת מחשבה חופשית מבינים שיש פה משהו אחר מבעיה בגנים. יש פה משהו שקשור ונשאר בפעילות בסיסית מאוד, תזונה ופעילות גופנית, הוכחה נוספת לזה היא אותם אנשים שמשנים את התזונה שלהם ואת הפעילות הגופנית שלהם ונהיים בריאים וחטובים. נראה שהבריאות הכללית בעולם כולו במגמת ירידה, לפי כתבה זו וכן לפי מגמת ההשמנה העולמית כמו גם ארגון הבריאות העולמי, הרפואה כל כך מתקדמת ולכן אפשר להניח שהסיבה העיקרית היא הידרדרות טיב המזון וסוג המזון אותו אנו אוכלים. כתבה על סוכרת ילדים שמראה עלייה עם השנים. אני מניח שהאוכל שאנחנו אוכלים חשוב הרבה יותר מהסביבה שלנו, הרי חומרים לא טובים בסביבה משפיעים פחות מחומרים לא טובים במזון שלנו שנכנס לגופנו. אנחנו אמנם חיים יותר שנים על כדור הארץ, אבל בבריאות פחות טובה. עוד עדות לאי התאמה של החיים המודרניים לחיים שאנחנו בנויים אבולוציונית לחיות, מחקר על בני נוער אמריקאים מראה עושר במגמת ירידה ברורה עם השנים על בריאות טובה, צריכים להיות מוכנים לשינוי, להבין שיש דברים שחייבים לעשות ויש דברים שאסור לעשות. גנים ומזל אינם מזיקים, אבל הם אינם מספיקים לבדם בהבטחת בריאות טובה. חוק הגנים הם כלום לעומת הסביבה, אומר שאם השאלה היא, האם בעיה מסוימת היא גנטית או סביבתית? רוב הסיכויים שין, התנהגות אחראית לבעיות כגון, האוויר, האוכל, התנועה שלנו. מכאן אפשר להבין שרוב המחלות נובעות מאורח החיים שלנו, סביבה, אכילה, תנועה, ולא ממזל רע או גנים שנפלו עלינו. דרך הטיפול של מערכת הבריאות צריכה להשתנות מהיסוד ולהתחיל באורח חיים ולא בתרופות. במניעה ולא בטיפול פלסטרי אנחנו צריכים להיעזר בגמישות מחשבתית ולהבין שלפעמים יש לשנות את הדעות שלנו בנושא מסוים ועם השינוי הזה מתבקש גם שינוי בדרך החיים שלנו. הקושי הגדול ביותר הוא לשנות את עצמנו ולהבין שעד עכשיו פשוט טעינו, רואים את זה בתירוצים המתלווים לתזונה של אנשים, לא יכול להפסיק לאכול לחם או אוכל מטוגן, שמישהו, פקינג, ייקח אחריות שאני סתם אדם לא הגיוני שיקח אחריות על התזונה הנכונה לבני אדם. המדינה צריכה לנהל את הבריאות של הציבור כי הוא אינו מצליח להבין בעצמו את הגורמים הפועלים בשוק וגם כי קשה לו לבצע שינויים. דוגמה להתערבות ממשלתית מוצלחת. כנראה אין מנוס מלשלם לאנשים לשמור על חיים בריאים כי בטווח הארוך זה יחסוך למדינה כסף, מחקר שמראה שתשלום עובד. מקור הקושי הוא עודף הפרסום והאינפורמציה המוטעת שהחברות המסחריות יוצרות לטובת האינטרסים הכלכליים שלהן, שהם רווחים ולא בריאות הציבור. הרעיון שפעולה זהה מניבה תוצאות שונות אצל אנשים שונים מקשה על ההחלטה בשאלה מה הדבר הנכון לעשות ומה גורם למה. לדוגמה, שני אנשים, אדם אחד שלא ישן מת בגיל 40 ואישה שישנה מתה בגיל 87. הפתרון הוא לבדוק 100 אנשים מעשנים ו100 לא מעשנים, ולהיזכר תמיד בחוק, לנהוג כפי שבני האדם הקדמונים נהגו בטבע. כתבה מעולה על ההיסטוריה של צייד ואכילת צמחי מרמז קטן לקשר בין פחממות לסרטן. היתרון הפוטנציאלי של קטונים בהקשר של סרטן וצמיחת גידול מבוסס על ההבדלים במטאבוליזם האנרגיה בין תאים סרטניים לתאים בריאים. תאי סרטן מסתמכים בעיקר על גלוקוז לאנרגיה באמצעות תהליך הנקרא גליקוליזה, גם כאשר חמצן זמין. תופעה זו ידועה בשם אפקט ורבורג. הביקוש הגבוה לגלוקוז על ידי תאים סרטניים מאפשר להם להתרבות במהירות. לעומת זאת, תאים בריאים יכולים להשתמש במקורות אנרגיה שונים, כמו גלוקוז, חומצות שומן וגופי קטון. שיחה עם פרופסור אונקולוג על הנושא תזונה חופשית, עתירת חלבונים ושומנים ודלה בפחממות, גורמת לגוף להיכנס למצב של קטוזיס. בקטוזיס, הגוף מייצר גופי קטון כמקור אנרגיה חלופי כאשר הגלוקוז דל. ההיגיון מאחורי השימוש בקטונים כדי לסייע בפוטנציאל לגידולים הזקוקים לגלוקוז מבוסס על הרעיון של להרעיב תאים סרטניים ממקור האנרגיה העיקרי שלהם, גלוקוז, תוך הספקת לתאים בריאים מקור דלק חלופי. גופי קטון, כמה מחקרים הראו שלדיאטות עם מעט פחממות עשויות להיות השפעות אנטי-גידוליות, אולי בגלל, פלוס זמינות מופחתת של גלוקוז, על ידי הורדת רמות הגלוקוז, תזונה קטוגנית עשויה לסייע בהאטת צמיחת הגידול על ידי מניעת מקור האנרגיה המועדף עליהם מתאי סרטן, פלוס שינויים בנתיבי איתות גדילה. הוכח כי דיאטות קטוגניות משפיעות על מסלולי איתות תאיים שונים הקשורים להתפתחות והתקדמות סרטן, כגון איתות של אינסולין וגורם גדילה דמוי אינסולין, IGF-1, פלוס לחץ חמצוני מוגבר בתאים סרטניים. דיאטות קטוגניות עשויות להגביר את הייצור של מיני חמצן תגובתיים, ROS, בתאים סרטניים, מה שמוביל ללחץ חמצוני ופוטנציאלי למוות של תאימם. זאת, היעילות של קיטונים ודיאטות קטוגניות כטיפול בסרטן נותרה נושא למחקר מתמשך, ולא כל סוגי התאים הסרטניים עשויים להגיב באופן דומה לגישה זו. חיוני להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות, כגון אונקולוגים, לפני ששוקלים שינויים תזונתיים או טיפולים לסרטן פופאי תאה תרד לא מותאם אלינו מה שאנחנו אוכלים לאו דווקא נספק בדם, מה שחשוב זה מה נספגה מוכרים לנו שטרד בריא כי יש בו הרבה ברזל, אבל שכחו לעדכן אותנו שהספיגה שלו אפסית גם בגלל סוג הברזל וגם בגלל רעלנים שמונעים את הספיגה שלו. בכל הצמחים זו אותה בעיה בדיוק, יש הרבה אקס אבל הוא לא נספג בדם בכמות הרצויה. יוצאים מן הכלל מהצומח הן פירות בשלים ודגנים וחמצים. אתרו כאן המלצה של משרד הבריאות על קייל בלי שום ביסוס מדעי וההפך ממה שהמדע מראה. בשום זמן בהיסטוריה האנושית לא אכלו קייל, מה גם שאנחנו לא יודעים לעכל את זה בגלל הסיבים. מה שיפה לראות שגם פרות לא יודעות לעכל הסיבים, ומי שמעכל להן אותם אלה חיידקים היושבים במעיים שלהן, הן מעלות גרה כדי להשיב לחיידקים את הסיבים לעיכול נוסף. תוצר החיידקים הוא חומצות שומן הנספגות לפרות בדם. הסוד שבסוף נהנים באותה מיד הסוד הגדול בתזונה הוא שבסוף אנחנו נהנים באותה מידה מרוב סוגי האוכל, צריך רק כמה ימים להתרגל. אוכל לא טבעי ומסוכר וממולח גורם לנו לא להנות מאוכל טבעי שדורש כמה ימים להתרגל אליו. שווה להשקיע כמה ימים ולהתרגל לאוכל טבעי כי בסוף נהנים באותה מידה. דבר נוסף הוא, מגוון האוכל, אנחנו לא בנויים לאכול הרבה סוגי אוכל באותו הזמן מסיבה פשוטה, והיא שבזמנים קדמוניים סוג אחד של אוכל היה זמין בזמן נתון, נניח נתקלנו בעץ תאנה, לא היה שם דבש ולחם עם אבוקדו וגבינה, הייתה רק תאנה. בנוסף חשוב לתת זמן למעיים לנוח, המעיים, נפצעות, באכילה, ולכן חכם לאכול בחלון של 8 עד 12 שעות ביום. ההמנעות משמן, סוכר ולחם לא מוחמץ יעשו לכם את השינוי המיידי. ברגע שמצליחים לעשות את השינוי הראשוני, כגון הימנעות משמן, ורואים את השיפור הראשוני, מאוד קל להמשיך להשתדרג לסעיפים פה. קשה להאמין אבל הדברים הפשוטים הם מקור הבעיה והפתרון. החדשקונים, צרבת, מעי רגיז ומה שביניהם, שלושת התופעות הללו הן סימפטום ולא הסיבה. לא בכל המקרים, אך ברוב המקרים, ואחרי שאתם קוראים את מחשבה חופשית אתם כבר מבינים שמשתלם לחיות חיים סטטיסטיים, ושווה לכן להמר על משהו שהוא באחוזים גבוהים נכון, אך לא תמיד הסיבה לשלושת התופעות הללו היא כמובן תזונה לא מתאימה. מעי רגיז זה בעצם המעי שלכם שמתרגז עליכם כאשר אתם מעבירים דרכו מזון שהוא לא בנוי אליו, כגון לחם, לא מוחמץ, פסטה, ירקות, שמנים מהצומח, אורז, שורשים, עלים, קרקרים, חלב פרה או כל מיני מזונות שהמציאו לאחרונה חדשקונים, גרדות, פריחות ופצעים בכל מיני מקומות בגוף. לרוב אין להם קשר להורמונים או גיל ההתבגרות, אלא רק למזון שאתם אוכלים. אני חייב לכתוב את זה שוב, אלה תופעות שקשורות רק למזון שאתם אוכלים, וכן כולם טועים. זה בדיוק סימני הרעלה, והדרך היחידה למנוע את ההרעלה היא לפתור את הבעיה, ולא תרופות שלפעמים מונעות רק את הסימפטום. וההרעלה מפסיקה כשאתם אוכלים תזונה חופשית, כמו שמופיעה בהצרבת, נגרמת לרוב משמן מהצומח ומלקטנים שמגרים את חומצות הקיבה. הלקטינים הם חלבונים קושרים פחממות המצויים במזונות צמחיים שונים, כגון קטניות, דגנים, וכמה פירות וירקות. הם ממלאים תפקיד במנגנון ההגנה של צמחים מפני מזיקים וטורפים. כמה מחקרים וראיות אנקדוטיות הציעו קשר אפשרי בין לקטינים לצרבת או מחלת ריפלוקס גסטרוב, ופגיעה לצרבת היא סימפטום המתרחש כאשר חומצת הקיבה זורמת חזרה לוושט וגורמת לגירוי ולתחושת צריבה. ישנם כמה מנגנונים אפשריים שבאמצעותם רעלני צמחים, לקטינים, עשויים לתרום לצרבת, פלוס תפקוד לקוי של מחסום המעי. הוכח שלקטינים מפריעים לתפקוד מחסום המעי, מה שעלול להוביל לעלייה בחדירות המעיים, המכונה גם מעי דולף. זה עלול לגרום לתגובה דלקתית ולהחמיר תסמיני ריפלוקס, כולל צרבת, פלוס דלקת. כמה מחקרים מצביעים על כך שלקטינים עשויים לקדם דלקת בגוף, מה שעלול להחמיר את תסמיני הצרבת. דלקת כרונית יכולה להיות מעורבת בצרקת. פלוס פגיעה בעיכול, לקטינים עלולים להיקשר לאנזימי עיכול ולפגוע בתפקודם, מה שמוביל לעיכול לא שלם של המזון. זה יכול לגרום למזון לתסיסה בקיבה, לייצר גזים ולהגברת הלחץ התוך בטני, מה שעלול לקדם את הריפלוקס של תוכן הקיבה לוושט, ולגרום לצרבתם. אתם שואלים למה בדרך כלל אלה תופעות שמתפחות רק עם השנים ולהרואים אותן בילדים שאוכלים הרבה רעלני צמחים? זה מפני שלוקח ללקטינים הרבה שנים לפצוע את המעי ולהיכנס למחזור הדם, אצל כל אחד זה זמן אחר, לכן מומלץ להימנע מאכילת לקטינים שהם רעלני צמחים, מחשיפה לקור ומקלחת קיר, החשוב מדי פעם להתקלח במים קרים ובכלל לשחות במים קרים ולהיות חשופים לקור. ההרגשה אחרי זה מעולה, וכן המדע תומך בזה. כאן יש לנו שלושה דברים שמצטלבים, הרגשה, אבולוציה שהתאימה אותנו לחשיפה לקור, וכן מדע. לכן אפשר לומר במחשבה חופשית שזה סביר מאוד שחשיפה מבוקרת לקור מאוד טובה לנוקה עם סוג מסוים של שומן בגוף האדם הנקרא רקמת שומן חומה, ב', המסייע לווסת את טמפרטורת הגוף בתגובה לסביבות קרות, בניגוד לרקמת השומן הלבנה, האוגרת אנרגיה, ב' מייצר חום באמצעות תהליך הנקרא תרמוגנזה, כאשר מופעל על ידי טמפרטורות קרות או גירויים אחרים, ב' משחרר אנרגיה מאוחסנת בצורה של חום, המסייע להעלות את טמפרטורת הליבה של הגוף ולשמור על חום. זה יכול להיות מועיל במיוחד בסביבות קרות שבהן הגוף נמצא בסיכון להיפותרמיה. לכן, רקמת שומן חומה היא סוג השומן שעוזר לבני אדם להתמודד עם הקורמים מה שאנחנו שותים, נבננו עין, אבולוציה על לשתות מים. לא מיצי פירות, שייקים וכל מיני כאלה. לשתות כשצמאים, כל ההמלצות על כמות מסוימת נכונה רק למי שמבלבל את הגוף עם אלכוהול וקפאין, אחרת הגוף מאותת לנו מצוין כשהוא צמא. כל עוד אתם ללא תרופות או חומרים לא מתאימים לבני אדם שמבלבלים את הגוף צריך לשתות כשצמאים. הג'אנק פוד מנטלי לנשמה, ג'אנק פוד נפשי מתייחס לתוכן או פעילויות המספקות סיפוק לטווח קצר אך אין להם ערך או תועלת לטווח ארוך. בהקשר של פלטפורמות מדיה חברתית כמו טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם או טוויטר, ג'אנק פוד מנטלי יכול לכלול גלילה חסרת מחשבה דרך עדכונים אינסופיים, צפייה בסרטונים או אינטראקציות רדודות שאינן תורמות לצמיחה אישית או לחיבורים משמעותי. המהנה כמה מאפיינים של ג'אנק פוד נפשי בהקשר של רשתות חברתיות, טווח קשב קצר, פלטפורמות אלו נועדו ללכוד ולהחזיק את תשומת הלב של המשתמשים זמן רב ככל האפשר. תוכן מוצג לעתים קרובות בפורמטים קצרים וקלים לעיכול, כמו סרטונים קצרים, תמונות או פוסטים קצרים של טקסט. זה יכול להוביל לטווח קשב מופחת ולקושי להתמקד במשימות מעמיקות יותר או מורכבות יותר. סיפוק מיידי, רשתות חברתיות בנויות סביב תכונות המספקות למשתמשים משוב ותגמול מיידי, כגון לייקים, הערות ושיתופים. סיפוק מיידי זה יכול להיות ממכר ולעודד משתמשים לחפש יותר ממנו, מה שמוביל לדגש יתר על אימות ואישור חברתי. FOMO, שהוא פחד מהחמצה, רשתות חברתיות יכולות ליצור תחושת דחיפות וצורך מתמיד להתעדכן בחדשות האחרונות, בטרנדים וברכילות. זה יכול להוביל לשימוש מופרז וחוסר יכולת להתנתק מהפלטפורמות, השוואה וקנאה, ראיית גרסאות מעוצרות ומסוננות של חייהם של אחרים עלולה להוביל לתחושות של חוסר התאמה והערכה עצמית נמוכה. זה יכול להיות בעייתי במיוחד כאשר אנשים מתחילים להשוות את עצמם לאחרים ומרגישים לחץ לשמור על תמונה מקוונת מושל מתאומס מידע, עם כל כך הרבה תוכן זמין, קל להיות המום מכמות המידע העצומה. צריכת יותר מדי תוכן באיכות נמוכה עלולה להוביל לעייפות נפשית וליכולת מופחתת להתמקד במשימות או מידע חשובים יותר. שרחדי לשמור על איזון, חיוני להגביל את צריכת הג'אנק פוד הנפשי ולעסוק בפעילויות המקדמות צמיחה אישית, כגון לראות טבע כמו אבותינו, קריאת ספרים, לימוד מיומנויות חדשות, ניהול שיחות משמעותיות וטיפוח מערכות יחסים מהחיים האמיתיים. כמו כן, הצבת גבולות סביב השימוש במדיה חברתית, כמו מגבלות זמן מוגדרות או שעות ספציפיות ביום לבדיקת הפלטפורמות הללו, יכולה לעזור להפחית את ההשפעה השלילית על הרווחה הנפשית. אכן, עם העלייה בצריכת ג'אנק פוד מנטלי רואים ירידה באינטלקט בארצות הברית ולדעתי בשאר העולם. חומרים שבני האדם לא היו חשופים אליהם, יש הרבה חומרים חדשים שנכנסים לתוכנו. החומרים הלא טבעיים שאנחנו חשופים אליהם, חומרי טעם וריח, משחות שיניים, חומרי ניקיון, משחות לפנים, בסמים, מרככי כביסה, חומרים לשיער, איפור מכל הצורות, חומרי הדברה, חומרי דישון וכדומה. קשה לחזות איך החומרים האלה משפיעים על הבריאות שלנו, אך לפי חוק התהליכים, רוב הסיכויים שהם מזיקים לנו בצורות שלא חשבנו עליהם. דוגמה קטנה, במשחות שיניים יש חומרים שיכולים לגרום לכאבי בטן קשים, ההשפעה תהיה שונה על כל בין אדמי החומרים הטבעיים אבל שלא טובים לנו. החומרי ניקוי ושאר החומרים המלאכותיים שבהם רובכם משתמשים, תבליות מדיח, אקונומיקה וחומרי ניקוי רצפה, חומרי הדברה וכו, מוצאים את דרכם לאוכל שאתם אוכלים. על צריכת חומרים אלו משלמים בבריאות שינה טבעית. השינה שלנו יכולה להשתפר פלאים. קשה להבין איך הקדמונים ישנו אך נראה שישנו על ידי שכיבה על הגב ונשימה מהאף בלבד, בשכיבה על הגב הכי קל לנשום מהאף וכן יש ציורים קדמוניים שכך ישנו. מומלץ לקרוא ג'ורג' קטלין, The Breath of Life. הוא תיעד אינדיאנים וצייר אותם ב-1860, משם אפשר ללמוד איך נשמו בטבע ואיך ישנו בלי מודרניזציה. הגוף והשרירים במצב מנוחה כשאנחנו על הגב. שכבו לישון מוקדם והתעוררו מוקדם זה עניין של הרגל. הקדמונים ישנו לסירוגין בלי איזו נוסחה קבועה, אז אל תתרגשו אם אתם קמים מספר פעמים בלילה, זה טבעי לחלוטין. הקדמונים ישנו בערך 7 שעות בלילה ולסירוגין, כלומר יתקנו כמה שעות עירות ואז חזרה לשינה. אני ישן על מזרן קשיח ועל הגב, כמו הקדמונים, שמתי לב שככה אני ישן הכי טוב וקם הכי עם אנרגיה. חשוב בשינה לישון עם נשימה מהאף בלבד, אחרת זה גורם להרבה בעיות, ביניהן דום נשימה בשינה ובעיות שיניים. אם אתם לא מצליחים לנשום מהאף בשינה, שימו סילומטייפ על הפה בשינה, ככה אחרי מספר שבועות נושמים רק מהאף. מחקר שהראה שצריכת קפה מקצרת את השינה, המדע גם מראה שקפאין מעורר וגם ההיגיון, לכן אפשר להניח עם מחשבה די חופשית שאם אתם רוצים לישון יותר טוב תפסיקו לשתות קפה. קפאין הוא לקטין, סוג של רעלן למזיקים, של עץ הקפה, אז הוא פוגע במערכת העצבים של חרקים ומזיקים קטנים, ההפוך מלאגור, מינימליזם, מגירת חפצים וחומרנות באופן כללי, זו מחלת המאה והיא תוצאה של קניית חפצים מיותרים, חדרי ילדים, מפוצצים, בצעצועים שבהם השתמשו פעם אחת, יש עודף בביגוד, בתכשירי קוסמטיקה, באוכל וכו. מומלץ להיפטר מחפצים ולא לאגור, דברה מערכת הבריאות העם ידוע איך להיות בריאים, למה לא עושים, אנחנו יצורים מעניינים שפשוט רוצים לעשות מה שעשינו אתמול. לרוב צריך לעשות בדיוק ההפך ממה שהורגלנו אליו, לאכול מעט פחממות והרבה חלבונים ושומן מהחי. לפעול הפוך ממה שחשבנו, ללכת זה יותר טוב מלרוץ, לחשוב חופשי ולא מקובה. העדפה למזון מעובד היא לרוב תוצאה של הטעם הראשוני, שיכול להיות מושך יותר ממזון טבעי בשל תוספת סוכרים, מלח ושומן. אנשים עשויים להניח שהטעם הזה יישאר זהה, למרות שמחקרים מראים שבלוטות הטעם שלנו יכולות להסתגל לטעמים חדשים תוך מספר ימים. הפנוסף, אנשים רבים פשוט לא יודעים איך לחיות בריא כי הם גדלו עם מזון מעובד כנורמה. כל דור מתרחק מדרך האכילה הטבעית, מה שמקשה על המעבר חזרה לאורח חיים בריא. יוצר תעשיית הרפואה גם משחקת תפקיד בהרתעת אמצעי בריאות מונעים, שכן רופאים מוכשרים לעתים קרובות להתמקד בטיפול במחלות באמצעות תרופות וניתוחים במקום במניעתן מלכתחילה. זה יכול ליצור תרבות שבה אנשים מצפים לקבל תרופות או ניתוח לבעיות הבריאותיות שלהם, במקום לאמץ אורח חיים בריא. יותר על כן, מזונות מעובדים הם לרוב הרווחיים ביותר לחברות, לייצור ולשווק, מכיוון שיש להם חיי מדף ארוכים יותר ודורשים פחות השקעה בחקלאות. זה יכול להקשות על אנשים לגשת ולהרשות לעצמם מזון טבעי, לא מעובד על סיכום. מגוון גורמים תורמים לאתגר של ביצוע שינויים בריאים, לרבות העדפות טעם ראשוניות, חוסר ידע על אורח חיים בריא, נורמות תרבותיות וייצור מזון מונחה רווחים. עם זאת, עם חינוך, התמדה ותמיכה, כל אחד יכול ללמוד להעריך את הטעם והיתרונות של מזון טבעי, לא מעובד, ולאמץ אורח חיים בריא. יותר סקרת היא מחלה של דיאטניות ורופאים. המכרה סיפרה לי שהיא לוקחת כדורים להורדת הסוכר בדם. שאלתי אותה האם הרופאים הציעו לה לשנות תזונה? היא ענתה שהיא הופנתה לדיאטנית שאמרה לה שלא צריך לשנות כלום בתזונה. שאלתי את חברתי אם הרופאים שלה המליצו על שינוי תזונתי כלשהו, היא סיפרה לי שהיא הופנתה לדיאטנית שיעצה לה לא לשנות את התזונה שלה. זה הפתיע אותי, מכיוון שסוכרת מסוג 2, בניגוד לסוכרת מסוג 1, קשורה לעתים קרובות לתזונה לקויה וניתן לנהל אותה על ידי דיאטה שמפחיתה את צריכת החומרים המזיקים, כמו מוצרי חיטה. השכיחות הגוברת של סוכרת מסוג 1 ברחבי העולם מצביעה על כך שהיא עשויה להיות מושפעת מגורמים כמו תזונה וחשיפה סביבתית, במקום להיות גנטית בלבד, למרות שלא ניתן לרפא אותו בגלל הרס של תאי הלבלב. כדאי לקחת בחשבון שגם תזונה לא תואמת עלולה לתרום להתפתחותו. מעניין לציין שסוכרת מסוג 1 היא מחלה אוטואימונית, וידוע שהתזונה המערבית מקדמת מחלות אוטואימוניות שונות על ידי חשיפת אנשים למזון לא בריא. אחזרה על הסיפור, המכרה שלי צורכת מוצרי חיטה גם לארוחת בוקר וגם לארוחת ערב. נדהמתי לשמוע את זה, שני היבטים נראו לא הגיוניים. ראשית, הרופא הפנה אותה לדיאטנית כאשר הנחיות תזונתיות זמינות בקלות, שנית, הדיאטנית לא מספקת לפתרון לניהול מצבה. רישום תרופות רק מתייחס לתסמינים, לא לבעיה הבסיסית. גם הרופא וגם הדיאטנית לא הצליחו לספק את ההדרכה הדרושה, דבר שעלול להיות בעל השלכות שליליות עבור חברי. המכרה שלי מסרבת להקשיב לעצתי ומסתמכת אך ורק על המלצות הרופאים שלה. בתזונה עשירה בשומנים וחלבונים מבעלי חיים וללא פחממות, התסמינים של סוכרת סוג 2 יכולים להיעלם לחלוטין תוך מספר שבועות. חשוב לציין שלא נרפאים מסוכרת סוג 2 לעולם, כי היא תוצר של הרעלה. הדרך היחידה היא להפסיק להרעיל את הגוף בתזונה לא תואמת, בעוד שכולם עושים טעויות, זה מצער שחלק מאנשי מקצוע בתחום הבריאות דנים אנשים בטעות לחיים של סבל. כדוגמה, הבן של חברתי סובל מאותו מצב ועומד בפני גורל דומה עקב הדרכה לא מספקתוכן כולם טועים, סוכרת וכנראה סוכרת נעורים זו לא מחלה גנטית אלא מחלה שנובעת מתזונה לא מותאמת לבני אדם, החלק הגנטי הוא כמה סביל הבן אדם להרעלה המתמשכת של התזונה שלא מותאמת אליו. בדיוק כמו שמנגנון ויסות המשקל נפגע עם ההרעלה המתמשכת ככה מנגנון ויסות הסוכר שלנו נפגע. שניהם הפיכים לאחר שכמה חודשים אוכלים אוכל שתואם לבני אדם. אני לא רופא ולא דיאטן אבל האמת חושב שיש להם חלק גדול התפשטות המחלה, ואני אומר לזכותם שאני קובע שהם פשוט לא יודעים, אבל חוסר ידיעה אינה פותרת מאחריות את התווכחו כמו רקדנים ולא כמו חמורים רית'ינק, כישראלים אנחנו מנהלים ויכוחים חלק נכבד מהזמן, תנו לעצמכם צ'אנס לשנות דעה בהקל. השתדלו לנהל ויכוח כמו ריקוד ולא כמו מלחמה. יש לגשת לויכוח בענווה ולהראות לצד האחר שיש נושאים שבהם אתם מסכימים איתו. יש להתרכז במספר נושאים בודדים וכמובן לא לתת את ההרגשה שאנחנו רוצים לשלוט באחר או לשכנע אותו. היחיד שיצליח לשכנע את הצד האחר הוא עצמו. שאלו את הצד האחר איך הגיע למסקנה או לדרך החיים הזו. נסו להשתכנע מדי פעם, כי אם אתם אף פעם אינכם משנים דעה, יש לכם בעיה. אל תהיו לוג'יק בולי וניהלו ויכוח מדעי ולא רגשי להדחיק זה טוב להתעלם ולשכוח הרבה יותר הגיוני מלחפור בפצעים, בזמנים קדמונים היו מדחיקים טראומות ומאורעות לא נעימים ולא חופרים בהם כמו הפסיכולוגיה החדשה. לא היו עושים דרמה מטורפת מכל דבר רע שקרה לאנשים. זה הרבה עניין של מה מקובל חברתית ולא באמת מה שכדאי לעשות. נראה הגיוני שעדיף להדחיק ולא לחפור בעבר אלא רק ללמוד ממנו. יש לנו מנגנון טבעי לשכוח את העבר ולעבור הלאה. בלידות הוא עובד טוב והצ'קרחות אל מה שחקני כדורגל לא מתקרחים כ-50% מהגברים מעל גיל 50, בעוד שכ-50% מהנשים מעל גיל 65 סובלות מהתקרחות נשית. יש דרכים שיכתבו בהמשך להפחית את הסבירות לנשירת שיער. מעניין לציין שנראה ששחקני כדורסל וכדורגל מקצוענים ובכלל ספורטאים ממקצועות אתלטים, כמו גם כמה שבטים כמו המסאי והשבטים הדרום-אמריקאים, נוטים פחות לחוות קרחת מאשר האוכלוסייה הכללית בגילם, שימו לב למתחכמים אני משווה את אותו הגיל. ולכן צריך להפעיל מחשבה חופשית ולנסות להבין את הסיבה לזה ולהכיל אותה על עצמנו. קרחת בצדק מראה על בעיה בריאותית ולכן נתפסת כמשהו לא יפה. זה חלק מהאבולוציה שלנו לרצות לבחור בן זוג בריא שנוכל להעביר את הגנים שלנו הלאה. אחד ההסברים האפשריים לתופעת ההתקרחות היא שזקיקי השיער דורשים זרימת דם מספקת כדי לשמור על בריאותם. במהלך פעילות גופנית מאומצת, זרימת הדם לפנים גוברת, מה שעשוי לספק לזקיקי השיער את חומרי ההזנה והחמצן הדרושים. לכן, מומלץ לאלו שחווים נשירת שיער לעסוק בספורט נמרץ לפחות שעה ביום, 4 פעמים בשבוע, עד שהפנים שלהם הופכות לאדומות, שאומר גם שהכרכפת מקבלת מנת דם מוגברת להזרים דם לראש במחשבה חופשית מבינים שאפשר להזרים דם לשיער פשוט לעשות מסאג' יומי לראש, זה מזרים דם לזקיקי השיער בדיוק כמו פעילות גופנית. יש גנטיקה בהתקרחות זה ברור, אך סביר להניח שכמו בגלוטן שיש גניטיקה שעוזרת להימנע מהרעלן, מי שלא אוכל גלוטן לא צריך את הגנטיקה הזו. בהתקרחות באותו אופן הגנטיקה עוזרת כשאין זרימת דם ותזונה נכונה, כשיש אותן אין צורך בעזרת הגנטיקה. ולכן התשובה לשאלה, אז איך זידן קרח? היא שכנראה יש לו גנטיקה שלא מתמודדת טוב עם מחסור בתזונה ודם לשיער הראש הפמקרים מסוימים, הגורם לנשירת שיער עשוי להיות קשור לתזונה ולא לזרימת הדם, נשים, במיוחד, עלולות לחוות נשירת שיער עקב חסרים תזונתיים, לכן, חיוני להקפיד על תזונה הכוללת דגים, בשר ופירות, המספקים רכיבי תזונה חיוניים שעשויים להיות חסרים בתזונה צמחונית, כמו כן, מומלץ להימנע ממזונות מתוקים ובעיקר לחמים ואוכל מעובד המונעים ספיגת מינרלים העלולים לפגוע בשיער. לגוף מנגנון ניתוב מינרלים מהמקומות הפחות חשובים ליותר חשובים כמו המוח והשרירים, ולכן כשיש לנו מחסור במינרלים המקומות הראשונים, לחטוף, הן השיניים, השיער ועצמות מקומות שלא קריטיים להישרדות בטווח הקצרי ראיתי מחקרים וכן בקופות חולים כתוב שהורמנים גורמים להתקרחות, ייתכן אבל זה כנראה הסימפטום, כי תזונה לקויה משפיעה על ההורמונים. וזוהי בדיוק מחשבה חופשית לעלות רמה, מרמת הסימפטום לרמת הבאי הדרך יפה להראות שסיכוי טוב שהזרמת דם ותזונה יכולה לעצור התקרחות, היא לראות שתרופות שגורמות לחוסרי מזון או הפחתת מחזור הדם גורמות לתופעת לוואי של התקרחות. ואכן זה המצב, חלק מהתרופות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון חוסמי בתא, עלולות להוביל לדילול שיער או לנשירת שיער כתופעת לוואי. הסיבות המדויקות לכך יכולות להשתנות בהתאם לתרופה הספציפית, אך כמה מנגנונים אפשריים, מחסור ברכיבים תזונתיים, תרופות משתנות מסוימות עלולות לגרום לגוף לאבד מינרלים וויטמינים חיוניים, כגון אבץ, אשלגן וביוטין, החשובים לשמירה על שיער בריא. מחסור בחומרים מזינים אלו יכול לתרום לנשירת שיער הזרימת דם מופחתת לזקיקי שיער, תרופות מסוימות ללחץ דם, במיוחד חוסמי בתא, עלולות להפחית את זרימת הדם לאזורים מסוימים בגוף, כולל הקרקפת. זרימת דם מופחתת זו עלולה להחליש את זקיקי השיער, מה שהופך אותם רגישים יותר לנזק ונשירת שיער הספורטאים פחות מתקרחים מבואו נשחזר את המחשבה החופשית. צפינו בעין שספורטאים פחות מתקרחים מבני גילם. הם מזרימים דם לראש יותר מאנשים רגילים, אז אנחנו מניחים שזה העניין. אנחנו יודעים שתרופות שחוסמות דם ותזונה יכולות לגרום לנשירת שיער, לכן זה מוסיף עוד הסתברות. אנחנו גם יודעים שבעיות של אנשים לרוב הן לא גנטיות ויותר הפעילות של האדם והסביבה. כמו כן, יש הרגשה שאנשים לא פעילים נוטים יותר להתקרחות. ההסבר שיש מתקרחים וחלק לא נעוצה גם בגנטיקה, אך ההסבר לכך שזו גנטיקה שעוזרת כשלא אוכלים נכון ואין הזרמת דם בפעילות גופנית, ולא גנטיקה שעוזרת כשעושים הכל נכון, ולכן שווה להמר ששלושת המרכיבים חשובים לשיער בריא: תזונה חופשית, ספורט שהפנים אדומות בסופו, ומסאג' יומי לקרקפת. שלושתם ביחד כנראה יפחיתו או ימנעו את ההתקרחות. זה כמובן נראה סביר כשהפעלתי מחשבה חופשית עם המידע והמדע למעלה. יש סיכוי נמוך שזה לא נכון, אך עלי אבי זה עבד כל השנים ואני מקווה שיעבוד על לחממי ירוויח ומי יפסיד מהבריאות של הנוכחל שחלק קטן מהעולם לצערי מתקדם יותר ויותר לקראת חיים מודעים ובר קיימה, מתברר שמעבר קולקטיבי לבריאות מיטבית יכול להניב יתרונות למגזרים שונים בחברה, ולהפך, לגרום לאובדן עבור אחרים. הבנת היתרונות וההפסדים הללו יכולה לצייר תמונה ברורה של האופן שבו רווחתנו משפיעה על היבטים מגוונים של החברה והכלכלה הראשית. המרוויחים הכי ברורים מבריאותנו הם אנחנו, הפרטים. אם לוקחים דוגמה של אזרח ישראלי, שמירה על בריאות מצוינת יכולה להביא לאורח חיים פעיל ומספק יותר, הוצאות רפואיות מופחתות ויכולת רבה יותר לתרום חיובי לחברה. נהנה בולט נוסף הוא מגזר החקלאות האורגנית. ככל שיותר אנשים מאמצים אורח חיים בריא יותר, הביקוש לתוצרת אורגנית נטולת כימיקלים עולה. מגמה זו מספקת דחיפה כלכלית משמעותית לחקלאים אורגניים המוקדשים לייצור מזון בהרמוניה עם הטבע. זה גם מטפח מערכות אקולוגיות בריאות יותר ומשפר את המגוון הביולוגי של הפלנטה שלנו. המגמה לחיים בריאים יותר משפיעה לטובה גם על מגדלי בעלי חיים הבוחרים בשיטות טבעיות ואורגניות. גישה זו פירושה שבעלי חיים יכולים לגדול בסביבה טבעית, ובכך לקדם רווחת בעלי חיים טובה יותר. באופן דומה, גם כדור הארץ מרוויח, שכן אורח חיים בריא יותר חופף לעתים קרובות עם שיטות קיימה יותר שמטרתן לשמר את הפלנטה שלנו. יתרה מכך, חברות המייצרות מוצרים או שירותים ממוקדי בריאות יכולות לפרוח, במיוחד אם יעודדו את הממשלה באמצעות תמריצים וסובסידיות. הם יכולים לחדש, לצמוח ולתרום לחברה בריאה יותר, ובכך ליצור לולאת משוב חיובית. המצד שני, המעבר לעבר שיפור הבריאות יכול להשפיע לרעה על מגזרים שאינם מתיישבים עם פרדיגמה זו. לדוגמה, חברות תרופות עשויות לחוות ירידה בביקוש לתרופות מסוימות אם אנשים יצליחו לשמור על בריאותם באמצעות אמצעי מניעה ושינויים באורח החיים. כמו כן, חברות המייצרות מזון מעובד, כמו שטראוס, תנובה ואסם, עלולות להתמודד עם אתגרים עקב צריכה מופחתת של מוצריהן. אנשים עשויים לבחור מזון טרי ואורגני במקום פריטים מעובדים, מה שמשפיע על העסקים של חברות על התעשיות הנשענות על שיטות לא קונבנציונליות לגידול בעלי חיים, כמו רפתות, לולים, בריכות דגים ומפעלי בשר, עלולות לחוות גם כן ירידה. באופן דומה, רשתות מזון גדולות, כמו שופרסל, יכולות לראות ירידה במחירות מכיוון שלקוחות עשויים להעדיף תוצרת מקומית ואורגנית על פני פריטים בייצור המוניגם. חקלאי ירקות, עלים, שורשים וזרעים יכולים להרגיש את ההשפעה אם אנשים יתחילו להפחית את צריכת המוצרים הללו לטובת תזונה עשירה יותר בחלבון. יתרה מכך, חברות המייצרות תחליפי בשר כמו T-Vol ו-Beyond Meat עשויות להתמודד עם ביקוש מופחת אם אנשים יבחרו במקורות טבעיים של חלבון. אנשי מקצוע בתחום הבריאות, חברות ביטוח וחברות ציוד רפואי עלולים להיות מושפעים אף הם, שכן אוכלוסיות בריאות יותר ידרשו באופן תיאורטי התערבות רפואית בתדירות נמוכה יותר. לבסוף, חברות תוספי תזונה עשויות לראות פחות ביקוש למוצרים שלהן מכיוון שאנשים משיגים חומרים מזינים נדרשים ישירות מהתזונה שלהם. 7 תרופות טבעיות עובדות על איזולות, זמינות ולא צריך מרשם. 7 התרופות הטבעיות האלה משפרות את החיים בטירוף, אני מאמין שלא תתאכזבו. הן גם זולות, זמינות ולא צריך מרשמני, מודה שאלה התרופות היחידות שאני משתמש. זהו זה, שום חומרים כימיים אחרים לא עליי או בתוקי. כשאתם מנסים משהו על עצמכם והוא עובד, אין צורך במחקרים וכדומה. מחקרים רק יחזקו את מה שראיתם לבד. כל מה שכתוב פה ניסיתי על עצמי וזה עובד מטורף, זה כמובן לא אומר שום דבר מעבר לזה. אז אל תראו את זה כעצה רפואית. הרפואה הטבעית שונה ממזון, מכיוון שהיא נצרכת במיוחד כדי לטפל בבעיות בריאות ולא למזון כללי. עדויות מחקריות תומכות בהבחנה זו שום כשאני משתמש בחוק, הנץ, מהחוקים לרווח גדול, אני ראיתי ששום פותר בעיות בטן וכאבי גרון בצורה מדהימה עליי. מומלץ לחמם את השום שיהיה רך יותר קל לעיכול וככה גם אתם לא תסריחו ממנו, זה כנראה גם עובד על כולם. אני לא ממליץ לכם לנסות, אבל כשהיה לי כאב בתוספתן אכלתי שום והכאב נעלם אחרי יום יומיים, שימש כתרופה טבעית למחלות שונות, כולל כאבי בטן, הצטננות ושפעת בזמנים קדומים. יש לשום את תכונות האנטי-בקטריאליות, האנטי-ויראליות והאנטי-דלקתיות, שיכולות להועיל לטיפול במצבים אלה. תרופה פופולרית לדלקות גרון כוללת ערבוב של דבש עם שום קטוש עם צ'ילי חריף, לאכול פעם בכמה שעות, זה יכול לספק הקלה בתסמינים וכן להעיף מוגלה מהגרון תוך יום. אל קטינים בשום עוזרים לנולקטינים בשום, כמו אליסין, ASAI, ASA2 ואג'ואן, יש מגוון יתרונות בריאותיים פוטנציאליים. הם מציגים תכונות אנטי-מיקרוביאליות, מה שאומר שהם יכולים לעזור במאבק בחיידקים, וירוסים ופטריות מזיקים. זה חלק מהסיבה ששום משמש לעתים קרובות כתרופה ביתית למחלות קלות. בלקטינים של שום יש גם תכונות אימונומודולטוריות היכולות לשפר את היכולת של מערכת החיסון להדוף זיהומים ומחלות. כמה מחקרים גם מצביעים על כך שלקטיני השום הללו עשויים להיות בעלי תכונות אנטי-סרטניות. הם יכולים לעכב את הצמיחה של תאים סרטניים ולקדם אפופטוזיס, שהוא מוות תאים מתוכנת. עם זאת, ההשפעות הללו נצפו בעיקר במחקרי מעבדה ובעלי חיים, ויש צורך במחקר נוסף כדי להבין כיצד הן עשויות לחול על בני אדם. מה שיפה לראות שהאליצין משתחרר כשמוחצים את היאלין, כלומר כשחיה או בקטריה לועסים את השורש הרעל משתחרר, זה מראה יפה שהלקטינים אכן הם רעלנים שנועדו למנוע ממזיקים לפגוע בצמח. במקרה הזה כמובן הוא נבנה על חיות קטנות ולא בני אדם, בשום זה עוזר לנו לפעמים אך בחיטה ה-WGA, לקטין אכזרי של החיטה, הורג אותנו לאט לאורך שנים. לקטינים בחיטה וצמחים מרעילים אותנו מצד שני, בעוד שלקטינים שום יכולים להועיל, לקטינים מצמחים אחרים יכולים לפעמים להזיק. חלק מהלקטינים הצמחיים יכולים לקיים אינטראקציה שלילית עם גוף האדם. לדוגמה, קטניות גולמיות ודגנים מלאים מכילים לקטינים שעלולים לגרום למצוקת עיכול אם לא מכינים אותם כראוי. הלקטין בישועית אדומה, הנקרא פיטואימג' גלוטנין, עלול לגרום לתסמיני הרעלת מזון אם השועית אינה מבושלת כראוי. לקטינים אחרים שעלולים להזיק כוללים את אלה שנמצאים בצמחי לילה כמו עגבניות ותפוחי אדמה, שעלולים להחמיר מצבים דלקתיים אצל אנשים רגישים. חשוב לזכור ששיטת ההכנה יכולה להשפיע באופן משמעותי על תחולת הלקטין של מזונות אלה, ולעיתים קרובות בישול מפחית או מבטל את ההשפעות העלולות להזיק. דבש ששמתי לב אצלי, שדבש על פצעים מרפא אותם מהר מיוד וכן מונע שיעול. אני לא צריך מחקר הראה שלדבש יש תכונות ריפוי טבעיות. לדוגמה, מחקר של אל ויילי את הוכיחו כי דבש יעיל בטיפול בפצעים ובהפחתת תסמיני שיעול. הלימון, לימון אמנם טעמו החמצמץ של הלימון יכול להוות אינדיקציה להשפעותיו החזקות, אך לא מומלץ לצרוך אותו באופן קבוע בכמויות גדולות. על פי מחקר של פניסטון את אל, צריכה מופרזת של מיץ לימון עלולה לתרום להתפתחות אבנים בכליות. שמתי לב אצלי שלימון מעולה בכל מיני הרעלות מזון וענייני בטן וגם כאבי גרון. אני שותה לימון רק כשיש לי בעיה בבטן. מיץ לימון נמצא כיעיל לטיפול בבעיות במערכת העיכול. אותו מחקר הראה שהתרכובות הביו-אקטיביות במיץ הלימון יכולות לעזור לשפר את העיכול ולהקל על בעיות קיבה. עם זאת, יש לצרוך אותו במתינות כדי למנוע תופעות לוואי אפשריות. ממקרים המעולים למקלחת במים קפואים, זה מעורר כמו 2 כוסות קפה עם רדבולמים קרים או קפואים מעולים לשרירים תפוסים וכאבים שונים בגוף. ספורטאים עושים אמבטיות קרח אחרי אימונים ומסיבה טובה, מעודים יש לי סחרחורת, כי אני רגיש לסיבובים והסתכלות בנייד תוך כדי נסיעה, מקלחת מים קרים מעיפה אותה, האבולוציה שלנו הייתה מקלחות במים קרים ולא מים חמים כמו שכולם עושים היום. אני אישית מרגיש פי אלף יותר טוב אחרי מקלחת קרה מאשר מקלחת חמה. שימו לב, אחרי, המקלחתם לחלפצים בפה וגרגור לכאב גרון ממש מעולה. אני משתמש במלח רק כתרופה ומשתדל לא לצרוך אותו באופן שוטף. יכול לשמש לשימור אוכל והחמצה, השמן זית מעולה לטיפול ביובש בשפתיים או בכל מקום בגוף כולל בקרקפת, עובד הרבה יותר טוב מכל משחה מבוסמת אחרת. לבן שלי היה יובש בקרקפת עם קסקסים וזה סידר את זה עם שעה של שמן זית על הראש, הממלץ לצרוך שמן זית רק כתרופה ולא כתוספת לסלט. כשאתם שותים נניח 100 גרם שמן זית, זה כמו לאכול חצי קילוגרם זיתים. זה לא הגיוני, בגדול עדיף להימנע מתרכיזים כאלה, הגוף שלנו לא היו חשוף לתרכיזים במאות אלפי שנות אבולוציה, רק בכמה אלפי שנה האחרונים ממים חמימים חמים או רותחים הורגים חיידקים בדיוק כמו כל חומר כימי אחר, רק שהם לא מסוכנים לנו כמו החומרים הכימיים. אני שוטף ומצחצח שיניים עם מים חמים וזה עובד בדיוק כמו משחת שיניים. חיידקי מים מההשפעה הגדולה על הבריאות, זה הנושא שמתעסקים בו הרבה. המחקרים מראים שיש לחיידקי המעיים השפעה גדולה על הבריאות הגופנית והנפשית שלנו. מחקרים רבים מראים שהחיידקים מעיים פשוט מושפעים ממה שאנחנו אוכלים או לא אוכלים. מהמחשבה החופשית לרווחה עצומה, החיידקי מעיים הם רק סימפטום, כלומר הם גורם מתווך, וכנראה אחד מהם לאוכל שאנחנו אוכלים. בדיוק כמו שסוכר גבוה בדם הוא סימפטום ולא הבעיה, הבעיה היא אוכל לא מותאם לנו. ככה בדיוק חיידקי מעיים הם תוצר של האוכל הלא מותאם לבני אדם שאנחנו אוכלים. מחקרים רבים מראים שהשתלת צואה עוזרת להרבה אנשים, אך לאחר זמן מסוים אם אורח החיים לא משתנה, הבעיות הישנות חוזרות. זה מראה שהחיידקי מעיים שלנו מושפעים ישירות מהאוכל שאנחנו אוכלים. כלומר, נראה לי, כשאני פעיל היגיון, שזה לא החיידקי מעיים שגורמים מחלות, אלא המזון שאנחנו אוכלים, מתעדף חיידקי מעיים מסוימים שהם כנראה אחד הגורמים לביות אנטיביוטיקה. נטילת אנטיביוטיקה מזיקה לנו בטווח של שנים רבות וגורמת תופעות אשר מגיעות באיחור. הרפואה אינה מקשרת אותן אליה, ובעיקר לבעיות בחיידקי המעיים. התרחקו מתרופות שאינן מצילות חיים, תרופות ורופאים. לעומת זאת, רפואת טראומה, פציעות, החלמות וכדומה, קרדיולוגיה, אונקולוגיה וניתוחים כירורגיים מועילים ומשפרים את איכות החיים. מקלחת קרה טובה לנו לעומת מקלחת חמה שמזיקה לנו בסבירות רבה. שום כמחליף אנטיביוטיקה לבעיות בטן, שום מכיל מגוון של תרכובות אשר מאמינים כתורמים ליתרונות הבריאותיים שלו. אפקט פרביוטי לשום מכיל סוג של סיבים הידועים בשם אינולין, כמו גם פרוקטואליגוסחרידים. תרכובות אלו אינן מתעכלות במערכת העיכול העליונה, אך כשהן מגיעות למעי הגס הן מוצסות על ידי חיידקי המעי. תהליך תסיסה זה מוביל לייצור חומצות שומן קצרות שרשרת, המספקות הזנה לתאים המצפים את המעי הגס ועוזרות לשמור על מחסום מעיים בריא. בדרך זו, הפרה ביוטיקה בשום יכולה לקדם את הצמיחה והפעילות של חיידקים מועילים במעיים. פעילות אנטי-מיקרוביאלית, שום מכיל תרכובות גופרית כמו אליצין, אשר נוצר כאשר שום קוצץ או קוטש. נמצא כי אליצין ותרכובות קשורות אחרות מפגינות תכונות אנטי-מיקרוביאליות כנגד מגוון מיקרואורגניזמים, כולל חיידקים, וירוסים, פטריות וטפילים. בעוד שתרכובות אלו יכולות לפעול נגד חיידקים מזיקים במעיים, יש צורך במחקר נוסף כדי להבין את ההשפעות הספציפיות על המיקרוביוטה של המעי. כמו כן, יש לציין כי תרכובות אלו אינן יציבות יחסית ועלולות להיות מושבתות על ידי מצבים במעיים, כך שמידת הפעילות האנטי-מיקרוביאלית שלהן בתוך הגוף אינה ברורה לחלוטין. התגובה חיסונית, כמה מחקרים מראים שתרכובות בשום יכולות להשפיע על המערכת החיסונית, אשר בתורה יכולה להשפיע על הרכב המיקרוביום של המעי. למיקרוביום המעי ולמערכת החיסון יש קשר מורכב דו-כיווני, כאשר כל אחד מהם משפיע על השני. תרכובות מסוימות בשום נמצאו בעלות השפעות אנטי-דלקתיות ומוסטות את מערכת החיסון, שעלולות להשפיע על המיקרוביום של המעיטרה. מכך, לתכונות האנטי-מיקרוביאליות של שום עשויה להיות השפעה על סוגים מסוימים של חיידקים במעיים. איך כל אדם עם אופי שונה ולמה, האקולייזר של טבע ההתמתה חשבו על תכונות של אנשים כמו אקווייזר צליל. כל אחד נולד עם שילוב מיוחד של תכונות המרכיבות את מי שהוא. לכל תכונה יש ערך, והאיזון בין הערכים הללו יוצר את האישיות שלנו. תמיינו שנולדם מאחת עד עשר בכל דבר מאלה, אושר פנימי 7, התלהבות 9, סקרנות 3, שלווה פנימית 5, אוטיסטיות 3, חברתיות 4, עיבוד שליטה במצבי קיצון 2. אלה סתם מספרים כדי להמחיש איך הטבע כנראה עובד. אוטיזם כנראה מתפרק לעוד עשרות מספרים כאלה שחלקם טובים וטובים פחות. בכל סביבה מספרים אחרים נותנים הישרדות, היום כבר לא כי אין אבולוציה אבל בזמנים עברו. אשתי קראה את זה ואמרה שאין פאנץ' אבל יש פאנץ' וכמו כל דבר במחשבה חופשית אנחנו רוצים להרוויח מזה. הפאנץ' הוא לתייג מישהו כאחת או אפס זה בעייתי, ואין ממש רק תכונות רעות כמו אוטיזם. אוטיזם זה לא מספר מאפיין אך דניתן לראות באוטיזם גם תכונת הקואלייזר, המייצגת וריאציה באיזון של מאפיינים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים. חשוב לציין כי אוטיזם היא הפרעה בספקטרום, כלומר יש מגוון רחב של חומרה ותסמינים שחווים אנשים עם ASD. עם זאת, אנלוגיית האקולייזר מציעה שלכולם יש מידה מסוימת של תכונות הקשורות לאוטיזם, אם כי בעוצמות שונות באופן דומה, ניתן לראות תכונות אחרות כגון תוקפנות או מזג חם דרך ההדשה של אנלוגיית האקולייזר. לכל אדם יש רמה מסוימת של תכונות אלו, שיכולות להיות מועילות או מזיקות בהתאם לעוצמתן ולהקשר שלהן. לדוגמה, רמות מתונות של תוקפנות עשויות להיות שימושיות בסביבות תחרותיות, אך עלולות להוביל לקונפליקטים בין אישיים עם בולטות יתר על המדחכה. הטבע מתאים את האדם לסביבה, אך שמישהו נולד עם יצר תוקפני גדול מדי, הוא יכול להיות רוצח, אם מישהו נולד עם יצר מיני גדול מדי הוא יכול להיות אנס. הדרך של הטבע להתאים את האדם לסביבה המשתנה היא בדיוק על ידי רעיון האיקוילייזר הזה. אי אפשר לדעת איך בדיוק לכוון אותו שיתאים לסביבה, לכן כל אחד נולד עם מספרים אחרים. מההשוואה לרגישות לגלוטן היא דרך נוספת להמחיש את המושג הזה. אנשים רבים יכולים לצרוך גלוטן ללא השפעות שליליות ניכרות, בעוד שאחרים חווים רמות רגישות שונות, ואחוז קטן סובלים מתסמינים חמורים עקב מצבים כמו צליאקי. לראות שש ששם שקפיים זה גנטי או סביב הבדיוק כמו שאר הדברים שראינו, הגנים עוזרים כשאנחנו פועלים נגד מה שנבננו אליו. אנחנו לא בנויים להסתכל על דברים כל הזמן מקרוב. צדנו, טיילנו, בנינו ונלחמנו, ולכל הדברים האלה בנינדם ראו מרחוק. להיות מול מסך 8 שעות ביום זה משהו חדש לעין, וכן להשקיע בחברות למשקפיים ועדשות זה חכם. בגלל זה עם שקפיים זה מעצבן טיילים, התחלתי להרכיב משקפיים לראייה לטווח ארוך בגיל 42. בגיל 43 עשיתי ניתוח לייזר להורדת משקפיים. האמת הצלחה מדהימה, זה לא רק המראה, זה גם מפריע לשדה הראייה, אולי כי התחלתי להרכיב משקפיים בגיל 42. אבל הייתי צריך להפעיל מחשבה חופשית כדי לפתור ולהבין את זה. הייתי לפני הניתוח עם משקפי קריאה גם כי זה היה יותר נח לי לקרוא כחלה רוצה משקפים. כדאי לעשות כמה שניתם מה שעשו פעם, הסתכלו הרבה על טבע מרוחק וירוק ופחות על מסכים. תזונה חופשית ממש חשובה לראייה בריאה, ולכן ישנן הרבה מחלות ראייה הנובעות ממחסור בויטמינים ומינרלים, ועל דרך ההיפוך המחשה חופשית מסיקים שויטמינים ומינרלים חשובים לראייה טובה לא פחות מראייה טבעית, שהיא הסתכלות על הטבעה. משקפי קריאה מונעות הידרדרות ראייה לקרוב, הנה השאלה, שהיא אחת מכלי מחשבה חופשית, שעוזרת לנו לכוון לחשיבה חופשית. כאשר אתה מרכיב משקפיים קוצר ראייה, העדשות במשקפיים מחופפות את האור כדי להתמקד ברשתית, למרות שהעין אינה מתמקדת כראוי. המשמעות היא שהשרירים המתכנסים והציליאריים אינם צריכים להתכווץ כל כך כדי להתמקד בעצמים קרובים. זה יכול לעזור להפחית את המאמץ והעייפות בעיניים. הרכבת משקפיים יכולה לעזור להאט את התקדמות קוצר הראייה אצל ילדים. מחקר שפורסם בכתב העת אופתמולוג'י מצא שילדים שהרכיבו משקפיים נטו פחות לחוות החמרה בקוצר הראייה שלהם במשך תקופה של שנתיים מאשר ילדים שלא הרכיבו משקפיים. המחברי המחקר מאמינים שהרכבת משקפיים עשויה לעזור להאט את התקדמות קוצר הראייה על ידי הפחתת משך הזמן שילדים מבלים בהתמקדות בחפצים קרובים. כאשר ילדים מתמקדים בחפצים קרובים, העיניים שלהם צריכות לעבוד קשה יותר כדי לחופף את האור כך שיתמקד ברשתית. זה יכול להפעיל לחץ על העיניים ועלול לתרום להתקדמות של קוצר ראי. המהפכה במערכת הבריאות. מערכת הבריאות היום המערכת הרפואית המודרנית מפגינה מצוינות ברפואת חירום והצלת חיים, כגון טיפול בטראומה, רפואת עיניים ואודיולוגיה. לדוגמה, התקדמות בניתוחי טראומה וצוותי תגובה מהירה שיפרו משמעותית את שיעורי ההישרדות של חולים במצבים קריטיים. זאת, ישנם ליקויים מסוימים במערכת הבריאות הנוכחית. נושא אחד כזה הוא הניתוק בין מגזר הבריאות הפרטי והציבורי. חוסר תקשורת ושיתוף פעולה זה עלול להוביל לטיפול מפורק, כפי שניתן לראות כאשר מטופל עובר מרופא פרטי לבית חולים ציבורי לצורך טיפול והתיעוד הרפואי שלו אינו משותף בזמן הפמקרים מסוימים. ייתכן שהמערכת הרפואית לא תשתמש מספיק בנתונים הקשורים למטופלים, להחלמה ולהיבטים חיוניים אחרים. לדוגמה, ייתכן שלספקי שירותי בריאות לא תהיה גישה למסד נתונים מרכזי כדי לזכור את ההיסטוריה הרפואית של המטופל, מה שעלול לגרום להחלטות לא מושכלות ולטיפול פחות יעילי. המערכת הרפואית הנוכחית גם נוטה לתעדף טיפולים תרופתיים למצבים שונים. לדוגמה, חולים עם כאב כרוני עשויים לקבל מרשם לאופיואידים במקום לחקור טיפולים חלופיים, כגון פיזיותרפיה או שינויים באורח החיים, שיכולים לספק הקלה ארוכת טווח ושיפור איכות החיים. יתרה מכך, מערכת הבריאות שמה דגש על אריכות ימים על פני איכות חיים. לדוגמה, טיפולים אגרסיביים כמו כימותרפיה עשויים להינתן לחולי סרטן סופניים, מעריכים את חייהם אך לא בהכרח משפרים את רווחתם או נוחותם במהלך הזמן שנותר להם. לבסוף, המערכת הרפואית מבוזרת ומבוזרת, כאשר ספקים ומוסדות שונים פועלים באופן עצמאי. זה יכול להקשות על המטופלים לנווט בנוף שירותי הבריאות ולקבל טיפול מתואם. לדוגמה, מטופל עשוי להזדקק לבקר מספר מומחים עבור בעיה אחת, מה שמוביל לחוויה מפורקת וגוזלת זמני לטפל בבעיה ולא בסימפטומקרון מנחה. וחשוב הוא שמרבית הבעיות הרפואיות מקורן בהתנהלות לא טובה ולא בגנים או בבעיה גופנית. כלומר, את רובן הגוף יודע לסדר בלי התערבות רפואית אלא רק על ידי שינוי תזונה, פעילות וסביבה. כמובן יש בעיות שדורשות התערבות רפואית כי הנזק כבר בלתי הפיך. המדד שאני יכול לשפר בכלל לפני שמתחילים צריך מדד שאוכל לשפר ולדעת ששיפרתי, אחרת אוכל לבלף אתכם האזרחים. מדד התחלתי טוב לקבל והוא ממש קל לחישוב מדגמית הוא בדיקת BMI של התושבים על ידי התושבים עצמם ודיווח שלהם לאפלקציה של משרד הבריאות, כמובן תמורת תמריץ כלשהו. ואז יש מדד לפי גובה, משקל וגיל מייצג את האוכלוסייה. להעיף את השמן, קמח, סוכר כמה שרחוק אחרי שיש מדד של בריאות התושבים, שבהתחלה הוא מאוד בסיסי, הייתי מתרכז במה שישפר הכי הרבה את בריאות התושבים וזו התזונה שלהם. הדבר הראשון זה לצמצם צריכה של מוצרי שמן, קמח חיטה, וסוכר בקיצור, שקס. זו משימה לא פשוטה כאשר שקס מהווה את האוכל העיקרי של חלק גדול מהאוכלוסייה. איתי מתחיל בזיכוי מס למי שנמצא במדד BMI תקין ומסביר איך להגיע עליו. במקביל, הוספת תוויות אדומה אזהרה למוצרים לא מותאמים. העלאת מס למוצרים לא מותאמים ותמרוץ לאפיית לחמי טף מוחמצים ומוצרי חלב של איזימה בשלב הראשון. כשאף אחד לא סומך עליי זה יעשה אפקט טוב על ה-BMI של האוכלוסייה. העלות הרפואה לאדם בישראל, אחדי לדעת איפה אני בכלל עומד במשרד הבריאות, הייתי רוצה לדעת כמה היום מוציא כל בן אדם בארץ על בריאות ציבורית, פרטית ומכשירי בריאות למיניהם. המטרה שלי בעצם היא להפחית את עלות הבריאות לכל אדם ויחד עם זה להעלות את הבריאות שלו. רופאים מבינים בתזונה, הטיפול בבעיות ולא בסימפטומים. כל הרופאים צריכים להבין בתזונה ובתנועה נכונה ורק אחרי להציע טיפול פולשני ותרופות. זו בדיוק רפואה מונעת. זה בעצם לשים דגש במניעת מחלות ולא בטיפול במחלות. מניעת מחלות אפשרית באמצעות תזונה נכונה, הכי מהותית לבריאות וכן תנועה נכונה שנפגעה בגלל המודרניזציה. לדעתי, אין תרופות ולא יהיו תרופות שיכולות להחליף את הנילה הטבה במעם לעסק אם אין במסעדה שמן, סוכר וקמח חיטה. לתת לחברות עסקיות תמריצים ואינטרס לעזור לאנשים להיות בריאים. לדוגמה, הורדת מס הכנסה בית אחוז במסעדות שבהן אין סוכר ושמן, תביא תקן למזון לשם רגולציה ואכיפה על תקני מזון ולשאר הדברים על בריאותנו. אסקלציה, לדבר עם יועץ רפואה לפני. רופאים מאוד עסוקים ולרוב אפשר לסנן את המגע מולם, בדיוק כמו שעושים בשירות לקוחות, לוקח זמן להגיע למנהל. קודם ייעוץ כללים, מומחה בריאות, שאינו חייב להיות רופא, הוא מבין איך התהליך עובד ולעיתים זה פתיר בלי רופא. אפשר להגדיר בדיוק מה דורש רופא ומה דורש בדיקה או סתם מנוחה. המעקב אחרי ביצועי הרופאים, מעקב רבעוני אחר ביצועי הרופאים על פי מדדי הבריאות של האנשים שטיפלו בהם. כל טיפול ידווח למשרד הבריאות כדי לקבל מדדים על ביצועי הטיפול בחולים. המעופלים כמובן ידווחו על השיפור או ההרעה בהרגשתם הרלוונטית. על הפעיל את השוק הפרטי לבדיקות, להשתמש ככל האפשר בשוק הפרטי כגון לבדיקות וצילומים, MRI וכדיפליקציה של משרד הבריאות, דיגיטליזציה מלאה של כלל מערך הבריאות. מערכת אחת שבה השתמשו כלל בתי החולים בארץ בדיקות והמלצות לכלל האוכלוסייה, אחת לשנחשקל האוכלוסייה תבדק אחת לשנה, נוכל לדעת איפה צריך לשפר ומה כן עובד. לבדוק מחסור במינרליים ובויטמינים ברמה מערכתית וגבוה רשימת מקולת סדורה לביטוחי הבריאות הפרטיים על לעשות סדר בביטוחי הבריאות ולהפעיל רגולציה. ליצור מעין רשימת מקולת. צעדים אלה יקשו על החברות להכות במבוטחים על מה רוב הרופאים לא משתפרים בלי פידבק אין שיפור, זה כלל ידוע באימון. כמובן שהבעיה העיקרית היא שרופאים לא מבינים בתזונה, ותזונה הכי משפיעה על הבריאות שלנו, כן זה הזוי. אבל נתעלם מזה כרגע, במערכת הבריאות אין מעקב אחרי מטופלים והתוצאות שלהם, כי הדבר מלחיץ את מערכת הרפואה, לא רק בארץ אלא בכל העולם, זה מונע מהרופאים לקבל משוב. לרוב הרופאים אחרי שלב מסוים אין מורה שינחה אותם איך להתקדם. ולכן רוב הרופאים מגיעים לאחר כמה שנים ליכולתם המקסימלית ונתקעים שם, ואז חלה הידרדרות הנגרמת משחיקה. ככה מראים מחקרים בנושא דייב דייביס ידוע במחקריו על ההשפעה של חינוך מתמשך רפואי, CME, במחקר שכותרתו, השפעת ההשכלה הרפואית המתמשכת הפורמלית, האם כנסים, סדנאות, סבבים ופעילויות אחרות של השכלה מתמשכת מסורתית משנים את התנהגות הרופא או את תוצאות הטיפול הרפואי, ג'מה, 1999, דייביס ועמיתיו ערכו סקירה שיטתית של האפקטיביות של פעילויות CME, סדנאות אינטראקטיביות נמצאו יעילות לעומת הרצאות וכנסים מסורתיים שלא תרמו כלום לשיפור שירות הרופא. בנוסף, תוכניות CME שהתמקדו בתוצאות וכללו פעילויות מוכוונות תרגול היו בסבירות גבוהה יותר להוביל לשיפורים בטיפול בחולים או התוצאות לא מפתיעות, כי בהרצאה אין פידבק ובאינטראקציה יש. אי אפשר ללמוד לשחק גולף מלראות גולף ביוטיוב. המחקר הגיע למסקנה כי אין השפעה על המטופלים בהרצאות וסמינרים למיניהם לרופאים. יש לשים יותר דגש על עיצוב תוכניות אינטראקטיביות, מוכוונות פרקטיקה כדי למקסם את השפעתן על ביצועי הרופא ותוצאות המטופלים. אני בטוח שאחוז הרופאים שכל הזמן משתפרים ומחפשים שיטות חדשות הם כמו שחקני פוקר רווחיים בין 5% עד 10%, בדיוק כמו סוחרי יום רווחימל. תסמכו על משרד הבריאות או רופאים ללא שהבנתם לבד שמה שאומרים זה נכון ממקורות אחרים וממחשבה חופשית. משרד הבריאות ורופאים לא אומרים שום דבר חדש. במשך שנים זה מוכיח שמשרד הבריאות לא מתפקד או פוחד לתפקד, או במקרה הגרוע ביותר לא יודע איך לתפקדם בכאן הקקיים בכאן הכי טוב לדעת אם אתם אוכלים נכון הוא מצב הקקי שלכם. אמנם לא כל כך נעים לדבר על זה ולא תמצאו את זה בשום מקום, אבל זה המבחן הכי מדויק בעולם, ולכן אני מתאמץ וכן כותב על זה למרות שלא הכי נעים לכתוב על זה. אתם צריכים לעשות קקי פעם ביום או יומיים, הוא צריך להיות קשה יחסית, ארוך ואחיד ולא רך. ללא גזים כמעט במשך היום. הדרך הנכונה היא בכרייה כמו שהקדמונים עשו. האירוע צריך להסתיים תוך 30 שניות גג. כל צורה אחרת חוץ מקריאה היא לא טבעית לנו ויכולה לגרום הרבה בעיות. סרטון הסבר על תנוחת הקריאה כמו הקדמונים שקראו בשירותים שלהם, זו כנראה הדרך הטבעית והנכונה. זה מונע הרבה בעיות לפי מחקר בין שאים. זה לא המצב אצלכם, אתם לא אוכלים נכון וזה כנראה לא בעיה גנטית או חיידקים. תקראו על תזונה חופשית ותיישמו ואז תעשו את מבחן הקקי. מהרגע שהאוכל נכנס עד שהוא יוצא עוברים בין 24 ל-48 שעות ולעיתים יותר. תוספי תזונה מוסיף לי, אורגניזמים חיים שואפים להומאוסטזיס, כלומר שמירה על פרמטרים מסוימים בטווח צר, לדוגמה, בעלי חיים בעלי דם חם חייבים לשמור על הטמפרטורות הפנימיות שלהם בטווח צר כדי לתפקד כהלכה. ניסיון לטפל בדיכאון על ידי הפרעה ליכולת של סינפסות עצביות לפנות סרוטונין, מתוך אמונה שהוא נגרם מרמות סרוטונין נמוכות, עלול להוביל להסתגלות עצבית היוצרות תלות ארוכת טווח בתרופות כמו SSRIs. התאמות אלו עלולות להחמיר דיכאון במשך זמן רב לאחר הפסקת הטיפול התרופתי. גם אינטראקציות תזונתיות יכולות להיות מורכבות ביותר, הוספת עוד רכיב תזונתי שאתה מאמין שאתה צריך, בין אם באמצעות גלולות או צריכת מזון ממוקדת, עלולה לפעמים לגרום לבעיות נוספות. לדוגמה, ניסיון לתקן לחץ חמצוני על ידי נטילת נוגדי חמצון כגון ויטמין E ובתא קרוטן עשוי להיראות כמו רעיון טוב, אך ניסויים קליניים הראו כי מתן אלה למעשנים הביא לתוצאות גרועות. נוגדי חמצון אלו לא הפחיתו סרטן ריאות או מקרי מוות ואולי אף העלו אותה מעט. זה יכול להיות בגלל שחמצון הוא תהליך הכרחי שהגוף משתמש בו כדי לכוון דברים רבים, כולל תיקון רקמות. במחקרים אחרים, הוכח כי נטילת מינונים גבוהים של ויטמין C כדי להפריע לתהליך זה מונעת התאוששות וצמיחה של שרירים לאחר פעילות גופנית. אפילו מקורות מזון של חומרים מזינים יכולים להיות בעייתיים. לפני כמה שנים פגשתי גבר שסבל מחוסר תחושה, קשיי הליכה, שכחה ורעידות, כל אלו היו תסמינים נוירולוגיים חמורים. הנוירולוגים שלו היו מבולבלים, והתסמינים שלו החמירו במהירות. הם שקלו טיפולים פולשניים כשהוא גילה את הבעיה. הוא צרח אגוזי ברזיל מדי יום כמקור לסלניום, שלדעתו היה חסר בתזונה שלו. בשיחה מקרית, התברר כי רעילות סלניום היא הסיבה הסבירה. כשהוא הפסיק לאכול אותם, התסמינים שלו נעלמו, והוא התאושש לחלוטין. ניסיון להרכיב באופן ידני סט מורכב של מרכיבים המקיימים אינטראקציה יכול לפעמים להיות הרות אסון. למרבה המזל, אין זה סביר שעלינו למקד את הצרכים התזונתיים שלנו עם דיוק לייזר. אם היינו צריכים להשתמש בקליפת המוח הקדם מצחית שלנו כדי לגרום לגוף שלנו לעבוד, כנראה שלא היינו מגיעים עד כאן. לפעמים נדרשת תרופה, וכך גם תוספי תזונה. עם זאת, בהיעדר פציעה, זיהום או דלדול תזונתי חריג, סביר להניח שהגוף שלך יכול להתמודד עם תנודות מסוימות בסביבה. לעומת זאת, אם יש לך בעיה בריאותית שאינה נפטרת מעצמה, ייתכן שאתה סובל מפציעה כרונית, זיהום או מצב אחר שמדלדל את החומרים התזונתיים. בתרחיש זה, זיהוי הבעיה הבסיסית יהיה יעיל יותר מאשר הנחה שאתה מקולקל שיפור, תפקוד צוואר, הפעלת הצוואר לכל הכיוונים כל יום בעיקר למעלה, כי זה הכיוון ההפוך לבעיה במחשבה ברכיים, ישיבה יפנית והטיית הגוף לשני הצדדים כל, פיתוח כל זה עניין של אימון ולא של גנים. מומלץ לקרוא את הספר הזה. זה הכל עניין של אימון כדי לדבר בצורה נכונה וברורה וכמובן לשיר נכון. החשיבות היא כמובן בדיבור. רעיון על השימוש הנכון בקריצה סידרו ונקו סביבכם, בבית או היכן שאתם נמצאים. הניקיון והסדר משפיעים עליכם ועל החשיבה שלכם, בעיות במפרקים נגרמות בדרך כלל מתזונה לא מותאמת וכן בהליכה, בעמידה או בריצה לא נכונות, מדרסים וכדומה אינם פותרים את הבעיה, רק מזיזים אותה למפרק אחר. הפעילו את כל המפרקים בגוף כל יום. בכל שיטה שיש הרבה סוגי קולסטרול. המונחים, קולסטרול גבוה, או, נמוך, אינם אומרים הרבה ואינם חוזים התקף לב להתמודד בצורה נכונה עם הקורונה, חשוב להתמודדות הבאה.